כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן רשת בית.
רציתי להגיד עוד משהו. אנשים לא יודעים שאנחנו מדברים. אני לא יודע,
חצה על הכפתור באמצע השיחה.
אני תוהה מה המאזינים חושבים שהם שומעים את האות שלנו, שהאות שלנו מתנגן הרבה מאוד זמן. אני תוהה מה המאזינים חושבים. האם הם חושבים בכלל משהו?
לא, מתארגנים.
האם הם שואלים את עצמם מה קורה שם? למה התוכנית לא מתחילה?
לדעתי הם עוצרים בצד.
כן.
בשוליים.
נו.
כדי להתכונן.
הם.
המאזינים?
לא, אבל אני תוהה.
מה הם חושבים? מה שאנחנו עושים? מה אנחנו עוצרים בצד?
האם המאזינים אומרים, יו, הם בטח יש להם איזה בעיה, או שהם עדיין לא נכנסו לאולפן והם רצים. רוב הזמן, צריך להגיד, אנחנו פשוט מנהלים איזה שיחה.
הייתה שיחה מעניינת עכשיו.
הייתה שיחה מאוד מעניינת.
על העתיד שלנו, על מה עושים עם החיים, באמת.
כן.
חבל שנכנסה פה התוכנית והפריעה.
בוא נשתף את המאזינים, אז.
לא.
לא?
לא, 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 לא חשוב. לא חושב.
אני גם הייתי עסוק בלשמוע הודעות מחבר, שאלה מאוד מעניינת בנוגע לתוכניות רדיו.
נו?
הרי איך תוכנית רדיו בנויה? תוכנית רדיו בנויה כמו שהעיתון בנוי. נכון? כלומר, אתה שם בשער של העיתון את הדברים הכי חשובים שקרו.
לכאורה.
כן, נגיד, עותק של ידות אחרונות מונח מולי, הסכמי ממשלת השינוי, פרשת הקצין איקס, זה, עד שבסוף אתה מגיע לבירה של רובי ריבלין. לסיום, לכבוד סיום כהונתו של נשיא המדינה.
בשער אחורי.
יוצרה בהשראתו בירה חדשה. עכשיו, תוכנית רדיו בנויה בדיוק ככה. אתה מתחיל הכי חזק שלך, והולך לפרפראות.
אז מדביר, אוקיי.
לפרפראות של הסוף. עכשיו, כל שעה זה ככה מחדש. כלומר, בין 7 ל-8 זה ככה, בין 7 ל-9 זה ככה, בין 10-11 זה ככה. ואין בזה היגיון.
למה?
כי המאזינים פותחים את הרדיו בכל מיני שעות. אם נגיד הוא פתח את הרדיו ב-7:58, אז הוא קיבל משהו כליל. אבל אז הוא פותח את ה... אבל אז הוא נשאר איתך ב-8 וחוטף בראש את כל האקטואליה הכי קשה שיש. ככה שאין, לכאורה, לכאורה, אין בזה היגיון.
כן, אנחנו מנסים אבל להתמודד עם העניין הזה.
איך אתם עושים את זה?
לפזר את האייטמים הקשים במהלך השעתיים.
אבל עדיין אתה מרואיין כאילו...
אם אתה מניק את הרדיו ב-8:20, תקבל משהו.
כן. אבל עדיין אנחנו תמיד נשים את המרואיין במרכאות, הכי חזק שלנו, הכי אקטואלי שלנו, בתחילת כל שעה.
כן.
למה עשית לי ככה?
סתם, צחקתי.
אתה רוצה לספר משהו?
לא, לא, לא.
נראה לי שאתה רוצה.
מה הפרסומות הבאות? זה בינינו. טוב, מה מדברים היום?
פורסמו הסכמים הקואליציונים.
פורסמו הסכמים הקואליציונים.
ויש שם כל מיני דברים מעניינים. אז אנחנו נדבר על הדברים המעניינים האלה. וגם הדבר בעיניי הכי מעניין זה ש... אתה יודע, מפלגה כמו מפלגת העבודה חותמת על הסכם קואליציוני עם יש עתיד, וזה לכאורה חשוב ומחייב, ויש שם דברים שלאנשי מפלגת העבודה זה היה חשוב. ואז אתה מבין שיש שם כוכבית קטנה, ושהכל בחפוף להסכם הקואליציוני בין יש עתיד לבין ימינה. ואז כל השאר לא רלוונטי. אז אנחנו נדבר עם מי שניהל את המסע ומתן מטעם מפלגת העבודה, רונן צור, ונשאל אותו על העניין הזה.
ונדבר גם עם חבר הכנסת שלמה קרי מהליכוד, נכון. ונדבר גם עם חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד.
נכון. ונדבר על הקצין איקס, כך זכה לכינוי, קצין המודיעין ש...
נמצא מת.
כן, פגע בעצמו בכלא, ואז מת לאחר מכן בבית החולים.
יש הכרעה שהוא פגע בעצמו? יש הערכה, לא?
יש הערכה, אבל אני שומע אנשים שמתראיינים והם לכאורה מתייחסים לזה כדבר כנקודת מוצא, שזה מה שקרה, אבל לא יודע, נשאל את רונן מנליס, לשעבר דובר צהל, שנדמה לי שהוא בסוד העניינים, אבל נשאל אותו על העניין הזה. וגם בנו של משה שרת יהיה איתנו, יעקב שרת, על סגירת ארכיון ראש הממשלה השני. ולמה אין פה כמו שצריך מוסדות למורשת של המנהיגים שהיו כאן מקום המדינה?
שאלה טובה, שאלה טובה.
נדבר על זה עם יעקב שרת.
ועוד כל מיני, עורך את התוכנית איתמר דוקמן, בהפקה אלה יגנה.
עורך את התוכנית.
כן, כן.
שאנשים לא יחשבו שזה עורך את התוכנית.
שוויון מגדרי, ראיתי בהסכם הקואליציוני, מפלגת העבודה, הכל שווים, אז זה אותו דבר. טכנאי השידור אמרנו, יאיר ניומן?
לדעתי לא.
אז אני אומר, טכנאי השידור יאיר ניומן.
יאיר ניומן.
וכתבנו הפוליטי הוא מיכאל שמש. מיכאל, שלום.
אהלן חברים, בוקר טוב.
מה העניינים?
ברוך השם, מצוין, מה שלומכם?
אנחנו בסך הכל בסדר גמור.
מה כתוב בהסכמים הקואליציוניים?
אז תראו, אני חושב עכשיו זה כבר בחוץ, אבל פחות או יותר הדברים שעליהם, הרפורמות, הזמות שדיברו עליהם, פשוט לא הבנו אולי עד כמה הצד השני רציני להעביר אותם, או ממש מתכוון ללכת איתם עד הסוף, אבל אני חושב שעכשיו זה ברור, כי באמת מקווים בנט ולפיד להעביר את כל העניינים האלה בחקיקה מאוד מאוד מסודרת, כל אותם יוזמות שהם דיברו עליהם וכל מה שעלה לאחרונה. אז יש כמה נושאים, אני חושב, מרכזיים. גם ההסכמים עם רע"מ מעוררים הרבה שיח, אבל אני חושב שבסוף גולת הכותרת זה באמת חוק הצינון שדיווח עליו אתמול בכאן רשת בית זאב קם, אבל אתמול מתברר אפילו שהחוק הזה הוא הרבה יותר דרמטי.
מה קורה בחוק הצינון? מדובר
על חוק שתכליתו היא למנוע מבנימין נתניהו להתמודד לכנסת, לא למנוע ממנו להיות ראש ממשלה, לא להגביל את הכהונה שלו.
ככה כתוב? בנימין נתניהו לא יוכל להתמודד לכנסת?
מה שנכתב בחוק זה שראש ממשלה שבעצם קיין 8 שנים, יצטרך לצאת לתקופת צינון של 4 שנים ולא יוכל להתמודד בשנים הללו לכנסת, שזה דבר שהוא מגה דרמטי, כי בעצם זה, כמובן שזה פגיעה משמעותית בזכות לבחור ולהיבחר, כפי שקוראים לה, אבל בסוף זה מריח מאוד 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 פרסונלי, וזה...
אתה חושב?
אני חושב, ככה עולה הרושם שקוראים את החוק הזה, ואני חושב ש...
למה? אולי מדובר בראש ממשלה אחר שהיה 8 שנים ולא רוצים עכשיו שירוץ לכנסת. אתה יודע שזה דווקא נתניהו.
האמת נכון, אני עוד לא הצלח להשיג את תגובתו של דוד בן גוריון לעניין הזה, אבל...
בנו של משה שרת יהיה איתנו בהמשך, נשאל אותו.
לפחות בינתיים זה נראה שהחוק הזה מכוון אך ורק לבן אדם אחד שקוראים לו בנימין נתניהו, ואתם יודעים מה? אולי זה יש בזה איזשהו, מה שנקרא, משהו שנועד בעצם להבהיר שמבחינת הממשלה החדשה, מבחינת ראשי הממשלה החדשה, העניין הזה של למנוע מנתניהו להרכיב את הממשלה הבאה, הוא קו יסוד לא פחות, אם לא אפילו יותר מדברים אחרים שנמצאים שם על סדר היום, אולי אפילו המרכזי. ובשורה התחתונה, זה באמת הצעת החוק. אני דרך אגב יכול להגיד לכם מידיעה, שמאחורי הצעת החוק הזאת עמדו כל המפלגות של הממשלה החדשה, התכוונו להעביר אותה.
כולל ימינה שעושה קולות של התנערות?
למיטב הבנתי כן, אלא שבשעות הערב באמת הגיע אחרי שהדבר הזה כבר יצא בכל רעש גדול, בימינה ביקשו להסתייג, אמרו אנחנו... לא נקדם את החוק הזה, אנחנו מקסימום נסכים להגבלת כהונת ראש הממשלה, לא נעביר חוק הזה שימנע מבנימין נתניהו להתמודד לכנסת. תראו, אני חושב שמלכתחילה החוק הזה, הסיכויים שלו הם לא גדולים, כי אתם יודעים, בג"ץ לא מאשר ככה בקלות למנוע מחברי כנסת, מאנשים שרוצים להתמודד לכנסת, להתמודד. ראינו את זה בעבר במספר הזדמנויות. אבל עדיין...
מי יגיש את הבג"ץ?
לא, אז כרגע לפחות אומרים ש... כרגע לפחות הטענה היא שהחוק...
שזה לא יחוקק בכלל, אז לפחות... לא צריך להגיע לבית המשפט. עוד משהו חשוב בהסכמים הקואליציוניים שאתה רוצה לשים עליו את האצבע או שנתקדם?
אני חושב שבקשר להסכמים הקואליציוניים רוב הדברים כבר עלו, באמת הדרישות של רם שפורטו בהרחבה על כך ש... אני חושב שבעיקר בנט ולפיד ינסו לבטל דוחות שכבר ניתנו ולהכשיר יישובים, כל הדברים האלה באמת דוברו הרבה מאוד. אני רוצה להגיד לכם מילה אחת על מה שמתחולל בליכוד, גם זאת, אני חושב, זירה מאוד 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 משמעותית היום. נתניהו אתמול משריין, מאשר במזכירות הליכוד, שלושה שריונים, הוא מבקש, מקורבה מבקשים לדחות כמה שיותר את תהליך ההשבעה, אולי גולת הכותרת...
שריונים ברשימה על הכנסת הבאה, כן?
כן, נכון מאוד. לא, לא, אנחנו מדברים, כן, על אנשים שיערקו מהצד השני, ובעצם יזכו להגנה בליכוד, יוכלו לעבור ולהיות כל אחד משובץ ברשימת הליכוד. אבל אני חושב באמת, מה שקורה מאחורי הקלעים בליכוד מרתק, באמת מרתק. אנחנו ראינו את ניר ברקת, שככה עושה פרצופים לבנימין נתניהו, מארגן איזה כנס, שמענו את ישראל קץ בשבועות האחרונים, מתכנן תוכניות, אבל אתמול אנחנו באמת מדווחים על כך שיולי אדלשטיין, מספר אחת ברשימת הליכוד, שכמובן אחרי נתניהו, מכריז בשיחות סגורות על כך שהוא החליט כבר להתמודד כדי להחליף את נתניהו בראשות הליכוד.
אבל זה להתמודד ביום שאחרי נתניהו או להתמודד מול
נתניהו? לא,
לא,
להתמודד מול נתניהו, להחליף אותו בראשות הליכוד. הוא אומר באותם שיחות שנתניהו חוסם שלטון, שצריך להחליף אותו. הוא מנסה כבר לגייס תמיכה מאישים מאוד דומיננטיים בליכוד, הוא עושה את זה בשקט בשקט, מקיים הרבה מאוד פגישות עם חברי מרכז בולטים, עם אנשים שעשויים לאחרים.
הוא מחיש, נכון? אדלשטיין מחיש?
לא, אדלשטיין לא מחיש, הוא רק אומר שהוא מעדיף להתייחס בקולו להחלטות משמעות.
אז אנחנו גם מעדיפים שיתייחס בקולו, ואם אדלשטיין שומע אותנו, השר אדלשטיין, אנחנו נשמח שיהיה לשידור ויחריז על כך בקולו.
נכון, מאוד. ואני רק רוצה להגיד במילה אחת, בסוף בסוף, כל זה קורה בגלל שיש הערכה בליכוד שנתניהו מתכן להביא פריימריז בזק,
כן.
ומי שרוצה להתמודד צריך להתכונן.
פריימריז גם לראש הרשימה? גם
לראש הרשימה.
וגם לרשימה.
כן, כדי להבטיח את מעמדו במפלגה וכדי לבצר אותו וכדי להיות מוכן לשנים באופוזיציה.
מיכל שמש, תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
חבר הכנסת.
ערב טוב. ויהיה ובוקר יום חדש.
כן. הוא הולך לישון עכשיו, פשוט תבין אחרי ה...
מפרגן לו.
כן.
נתן עכשיו...
כמה שתי דקות לפני הרעיון.
נתן עבודה ארבע דקות.
לא זוכר, צהריים, ערב, שנץ, מה. חבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד, שלום.
בוקר טוב, קלמן ליברמן, בוקר טוב למאזינים.
אתה בצד של יולי אדלשטיין?
אני בצד של נתניהו, אני חושב שמי שהתמודד נגדו בעת הזו... יובס בהפסד צורב, לא הייתי ממליץ לאף אחד לעשות את זה, הוא כאן איתנו, ואם חלילה הממשלה הזאת תקום, אנחנו נלך לאופוזיציה בראשותו, וכמו שאתה רואה מהדיווחים של הכתב שלכם, הממשלה הזו עוד לא קמה, והיא כבר נמצאת באובדן ההשתונות, כבר מנסה לראות לכל הכיוונים, להסיט מהמסלול, כמו קבוצת כדורגל שמנסה לקבוע לקבוצה היריבה מי הקפטן שלה, אתה רואה את ה... תאווה, את התאוותנות הזו, הרעב, כמו ילד מורעב, שהם מבינים שזאת הזדמנות חד פעמית שלהם, סטייה מהמסלול שקורית פעם בדור, ומחלקים ממשלה הכי מושחתת שהייתה, כל הצדקנים וכל יפי הנפש, הערימות של שרים וסגני שרים,
שזה זה נורא, ממשלה עם הרבה שרים זה נורא, כזה עוד לא היה.
בוא, המפתח כמו של עכשיו לכל חבר כנסת, תבדוק ותראה שלא היה 30 חברי כנסת שנכנסים בנורווגי, לא היה.
לא, בסדר, אבל חברי ממשלה יש היום יותר ממה שיהיה בממשלה של בנט ולפיד.
נכון, כי הייתה ממשלה פריטטית ולא הייתה ברירה, כי גוש שלם של 53 חברי כנסת קיבלו 18 שרים, היום אין ממשלה פריטטית.
אז פה, יש שבע מפלגות, מה ההבדל הגדול? יש שבע מפלגות שהולכות להרכיב את הקואליציה הבאה.
אז מה, אז כל חבר כנסת שני צריך לקבל שר? אתה רוצה שנתחיל לצטט לך את הדברים של יאיר לפיד, של מרב מיכאלי, של כל החבר'ה שם שאמרו, אוי אוי אוי, איזה צדקנות בממשלה של ג'ובים וכל מה שהיא עושה.
לא, אגב, לצטט זה בסדר, אני לא בטוח שאתם יכולים לצטט.
כמו שאני חוזר ואומר לך, מה שהיה בעבר זאת הייתה הדרישה של גנץ לממשלה פריטטית, כשעל כל חבר כנסת הוא רצה...
ונתניהו הסכים.
לנו, נכון, כי לא הייתה ברירה, כי הייתה משבר קורונה.
גם ללפיד אין ברירה. גם ללפיד אין ברירה, הוא מתמודד עם הרבה דרישות.
למה אין ברירה? זה מה שאני אומר, ממשלה שמרגישה שהכל, שזו הזדמנות חד פעמית, הרי אם אתה בונה לטווח הארוך, תבנה את האמון הציבורי שלך, תבנה את היושרה שלך, את הערכים שאתה מדבר עליהם, אבל אין, לא ערכים ולא
יושרה ולא שום דבר. האמון שלך, לפיד לא יכול לקבל את האמון בכל מקרה, לא?
לא את האמון שלי, את האמון שלו שיבנה בציבור. תראה, תראה, תראה איך אתה נראה בעיני הציבור, ממשלה כל כך מושחתת. תראה את ליברמן, יושב ראש המפלגה הכי מושחתת שהייתה כאן אי פעם, וקיבל את, את המפתח של המפתח השחיתות, שר האוצר, יושב ראש ועדת הכספים, הכל בידיים שלו, ממשלת אחדות כאילו.
סליחה, הוא קיבל את תיק הביטחון.
ממשלה שרוצה...
אתם נתתם לו את תיק הביטחון עם 5 מנדטים, אם אני זוכר נכון, לא?
סליחה, לא שמעתי.
אתם נתתם לו את תיק הביטחון, נדמה לי, עם 5 מנדטים.
בביטחון אי אפשר לעשות הרבה שחיתות.
לא, ביטחון זה תיק קטן. כמה נזקים כבר אפשר במדינת ישראל לעשות בביטחון, אתה אומר.
הוא הבטיח לחסל את הנייה, נתנו לו צ'אנס, אתה יודע, עוד מחכים כאן בעוטף עזה, עד שהוא, אולי בממשלה הזאת...
תגיד רגע, אבל רגע, בוא נלך צעד צעד. אתה מברך אבל, אם התחלנו רגע את התמודדות הפנימית בתוך הליכוד, אתה מברך אבל על כל מי שמתמודד, נכון? מפלגה דמוקרטית, אתה שמח שיש התמודדות בתוך הליכוד.
אין שום שאלה, שמח על כל התמודדות, כל אחד יכול להתמודד, אבל אדם צריך גם להכיר בערך עצמו, להכיר את המפה הפוליטית ולא לצעוד להתמודדות מול יושב ראש התנועה, יושב ראש תנועה כל כך חזק, בעיניים עיוורות, זה פשוט מתכון, ראינו מה קרה לגדעון סער, וזה מה שיקרה גם לבא אחריו שירצה להתמודד כשראש הממשלה עדיין על המפה.
תגיד, אבל חבר...
לא, רגע, אגב, מה קרה לגדעון סער? אולי אתה אומר גם יולי אדלשטיין ימונה להיות שר המשפטים בממשלה הבאה.
תשמע, מי שרוצה לפרוש מהליכוד וזאת המטרה שלו, אז יכול לעשות את זה. אני, אתה יודע, הליכוד מפלגה שורשית וערכית ויש בה מקום לכולם, אבל מי שמפסיד ועובר לעורק למפלגה אחרת וירצה בסוף נגד כל הערכים ונגד כל הדברים שהוא האמין בהם עד היום, אז זה גדעון וזה אלקין. אני מקווה שאין לנו עוד אחרים כאלה.
תגיד, אבל חבר כנסת קרי, אם הממשלה של בנט ולפיד כל כך גרועה כמו שאתם מתארים וכל כך מסוכנת כמו שאתם מזהירים, לא היה כדאי אולי לשקול את הזזת נתניהו ולו כדי להציל את מדינת ישראל מהסכנה כל כך גדולה שעומדת לפתחה?
לא כדאי יותר להזיז מישהו שעומד בראש של מפלגה של 6 מנדטים את גדעון, שכל מה שיש לו וכל מה שהוא מונע ממנו...
אבל הוא מרכיב ממשלה עכשיו.
הוא מרכיב ממשלה שכל הדבק שמדביק אותה זה שנאה וקנאה.
הכל נכון, אבל הוא מרכיב ממשלה, ואתה לא. אז אני שואל אותך, כי אתה מזהיר, אתם מזהירים כל הזמן מהסכנות שבממשלה הזו. האם אתה לא היה כדאי תעשו צעד אחד כדי להציל אותנו?
אז קודם כל, ראש הממשלה הלך בהצעות מרחיקות לכת, הציע להם גם לבנט וגם לגדעון להיות ראשי ממשלה. בממשלה הקרובה, וגם את זה הם לא רצו.
הם לא רצו, הם לא רצו. הם לא רצו, אבל כמה אני שואל אותך, אם זה כזה אסון, חבר הכנסת קרי, כמה אני שואל אותך, אם זה כזה אסון, אם המדינה הולכת לאבדון, אז בואו, מה יותר חשוב? עתידה של מדינת ישראל, או ההידבקות לנתניהו?
קודם כל חשוב בדמוקרטיה להיות נאמן לציבור הבוחרים שלך. זה חשוב מאוד, ויחד עם זאת, למרות...
ציבור הבוחרים הוא ישראלי, ואתה אומר שישראל בדרך לאסון. תצילו אותנו מהאסון הזה.
למרות ש30 מנדטים בחרו בנתניהו באופן ישיר, ועוד מיליון בוחרים בחרו בו באופן עקיף, למרות כל זאת, ונתניהו ויתר על הבחורה, והיה מוכן לתת, גם כשהמנדט היה אצלנו, שמישהו אחר מהליכוד יהיה ראש ממשלה ראשון, ולאחר מכן הציע לבנט, ולאחר מכן לבנט ולגדעון סער, אבל זה לא מעניין אותם, הם יודעים שכל
עוד מסכים,
נמצא...
אני...
אבל, לא, אבל אתה רואה שזה לא
מספיק להם, אבל אני לא מתווכח איתך על הנקודה הזו. אני לא מתווכח איתך על הנקודה הזו. קיבל 30 מנדטים, רגע, שנייה, קיבל 30 מנדטים, שנייה, קיבל 30 מנדטים הרבה יותר מכל אחד אחר. אין ויכוח על זה, אין ויכוח. אני מקבל את כל מה שאתה אומר, אני רק שואל אחרי כל זה, אם בסוף יש התלבטות בין נתניהו, שקיבל את ה-30 מנדטים לבין הצלת המדינה, לא כדאי יותר עם כל הכאב להציל את המדינה?
אז אני אומר כן, ולזה מה שראש הממשלה עשה. הוא אמר, אני לא יהיה ראשון, שיהיה ראש ממשלה אחר ראשון, אבל זה לא מספיק
הוא
להם.
הוא הצליח הם, אבל, והמדינה עדיין רוצים, בדרך לאבדון.
הם רוצים להיות, אפילו לא מוכנים שהוא יהיה חבר כנסת, אתה רואה איזה חוק ארדואני, זה חוק ששום דמוקרטיה בעולם לא הייתה מעזה לעשות אותו, והליברלים ויפי הנפש, זה מה שהם עושים בשנייה הראשונה, עוד לפני השפעת הממשלה. אתה מבין שיש כאן, זה לא מלחמה על נתניהו,
תגיד,
לא
מה
נתניהו.
צריך אתם, לקרות? רגע, מה צריך לקרות? לא, אתה לא עונה פשוט, מלחמה, אתה לא עונה לשאלה.
אני עונה עכשיו, אני עונה.
אני אשאל את זה אחרת, אני אשאל את זה אחרת ותעניח שאתה רוצה. מה צריך לקרות במדינת ישראל כדי שתיפרד מנתניהו?
זו לא מלחמה על נתניהו או לא נתניהו, אתם לא מבינים את זה, הם משתמשים בנתניהו כדי להפיל את שלטון הימין, כדי להרוס את המדינה היהודית, אתה רואה את הערכים שהם מנסים לקדם בממשלה החדשה הזו, זה לא נתניהו, זה אנשים שכל המטרה שלהם חיכו עשרות שנים ארוכות, כדי לבוא ולהיכנס ולהנחיל כאן, למכור, אתה רואה, מוכרים את הנגב, שתי מדינות עושים מאחורי הגב של בנט והוא בעצימת העיניים, איחוד משפחות, הריסת כל הערכים היהודיים והדמוקרטיים במדינה הזו, ואת זה הם יודעים שהם לא יוכלו
כל
לעשות
הערכים,
שנתניהו ראש
כל הממשלה. כל הערכים יהודים והדמוקרטיים.
כל הערכים.
כולם.
אתה רואה, תגיד, תמר זנדברג עם הצעת חוק שרוצה לתת עונש מאסר למי שמלמד יהדות לנערים צעירים,
זה לא הצעת החוק והיא לא על הפרק הרגע.
הצעת החוק,
זה לא הצעת החוק. לא, תקרא את הצעת החוק.
במשרין או בעקיפין?
הצעת החוק דיברה על זה שיש עונש מאסר למי שינסה להחזיר בתשובה. קטינים בניגוד להוריו.
מה זה בעקיפין להחזיר בתשובה? לתת לילד אלון של שבת שיקרא איזה דבר תורה?
אם מדברת על החזרה בתשובה של קטין בניגוד להסכמת
הוריו. מדינה יהודית, תן לילד יהודי להכיר קצת את המורשת שלו, מה קרה?
אוקיי, זה לא החזרה, נו, זה לא החזרה בתשובה?
מה, עדיף לקחת אותם לטיול בקבר
של הרפאה? זה לא החזרה בתשובה, וגם הצעת החוק הזו לא על הפרק.
אז קודם כל היא כן על הפרק, היא מונחת על שולחן הכנסת.
הם לא מקדמים אותה.
אתה
גם מעבד את הצעת החוק, והם גם לא מקדמים אותה.
ואתה רואה מי מקבל עכשיו תקציבים ליהדות מתחדשת, רב רפורמי, אתה רואה את בנט שהוא מוכר, הוא מתיר את כל האיסורים של בתורה, הכל לפי תעריף מתאים, והוא אומר, אתם רוצים את אורבך? תביאו לו שר להתיישבות, אתה רוצה את סילמן? תביאו לו יושב ראש הקואליציה.
איזה איסורים בתורה?
הוא מתיר את הכל, הוא הולך לממשלה, שהוא לא מאמין בה, שהוא יודע שכל הבוחרים שלו לא מאמינים בה, והם כועסים מאוד על הדבר שהוא עושה, הוא מתיר את הכל, הוא הולך כאן, גם ביטחון ישראל, גם את הנגב ומחרו לנו, אנחנו כאן בנגב עם כל מה שקורה כאן, ועכשיו...
מה זה ביטחון?
מה קורה בנגב?
יש חוסר ריבונות משמעותי בנגב.
נכון, מי אחראי לו?
נכון, יש חוסר ריבונות בנגב, זה נכון.
נכון, אבל למרות...
אולי כדאי להחליף את הממשלה שהביאה לזה.
בשנה האחרונה נהרסו 2,500 מבנים בלתי חוקיים בנגב, הממשלה עושה ונלחמת, לא מספיק נכון, אבל מה שהם עושים עכשיו, הם מוכרים את הכל.
משאירים את המצב בערך כמו שאתם עשיתם אותו. את שלושת היישובים שהם מאשרים, אתם נשארתם.
ממש, ממש לא. קודם כל...
אתה יודע מי הביא את היישובים האלה לאישור בממשלה שלכם? השר אמיר פרץ, שאתם הפקדתם את הנגב בידיו.
אמיר, מה זה הפקדנו? או שוב פעם, הייתה כאן ממשלת...
לא הייתה ברירה.
אבל כאן יש ברירה, זה כל העניין. כאן בנט יודע שאם הוא מתייצב לימיננו, ואתה רואה את אלקין אומר את זה אפילו, אם אורבך יצביע נגד, גם אני אצביע נגד. הם יודעים שאם הם יתייצבו לימין, לא תהיה כאן ממשלת שמאל. בסוף הם יבואו, הם לא ילכו לבחירות. כולם מבינים את זה, אבל הם זורים חול בעיני הציבור, כאילו עשו את כל המאמצים, מתייסרים כלפי המחנה הלאומי. עשינו הכל, הפכנו כל אבן. אפילו לא נתתם צ'אנס להגיע ל-21 הימים האחרונים, על מה אתם מדברים? טוב. אנחנו מבינים, רואים שהכל היה מתוכנן מראש, הכל היה, כבר לפני חודשיים, היה לחסון פרסמה איך תראה הממשלה, והיא נראית בדיוק ככה. זה תוכנית שהייתה מראש, זו תוכנית רמייה,
תגיד,
שגנבה את דעת הבחיר שלהם.
תן לי לעזור לך ולעצור אותך פה. תגיד, מה אתה חושב על ביטול מצעד הדגלים?
אני מאוד מאוד מקווה שלא יבוטל, זה בושה וחרפה, זאת כניעה לטרור. כניעה לטרור של המפכ"ל, המפכ"ל הוא זה שהחליט על ביטול מצעד הדגלים, ואני מאוד מקווה שהשר לביטחון פנים וראש הממשלה יאשרו את זה בסופו של דבר.
זה לא קרה. זה לא קרה בינתיים.
קודם כל, עדיין לא קרה, אני מאוד מקווה שיקרה. אני חושב
ואם זה לא יקרה, מה תחשוב על ממשלה שלא תכריח את המפכ"ל לקיים מצעד כזה?
מה אני אחשוב? זה שגורם לו לא לאשר, שהוא החלק הפריטטי שלנו, זה גנץ, והוא הולך להיות בממשלה הרופסת.
לא, מה גנץ? לא שמענו את... רגע, לא שמענו את
בנימין...
לא שמענו את... רגע, לא שמענו את בנימין נתניהו אומר למפכ"ל, תאשר, כך צריך להיות בירושלים, בירתנו הנצחית, לנצח נצחים, צריכים לצעוד עם דגלים. לא שמענו אותו אומר את זה.
קודם כל, השר לביטחון פנים אמר את זה, ראש הממשלה לא חיווה את דעתו. אני בטוח שבישיבת הקבינט ראש הממשלה יאמר את דעתו, אבל
כשיש... לא, למה לא עכשיו? למה לא עכשיו? למה שנתניהו לא ישתמש בסמכותו? המינורית אומנם, הוא רק ראש הממשלה.
אני לא הדובר של ראש הממשלה, ויש לו 1,001 דברים להתעסק בהם, והדבר הזה גם חשוב.
לא, אבל אתה מתאר כניעה לטרור. אתה מתאר כניעה לטרור. תגיד רגע, בעוד שבועיים, שראש הממשלה יהיה נפתלי בנט, גם היית אומר זה אשמתו של המפכ"ל אם זה יקרה?
קודם, אז אני, אם בסופו של דבר זה יגיע לישיבת הקבינט, ולא תהיה שם אמירה של הנציגים שלנו, של ראש הממשלה, של השר לביטחון פנים, תראה, השר לביטחון פנים,
לא אמירה, לא אמירה, החלטה, מעשים, שלטון, ריבונות, משילות.
אני בעד...
מה זה דיבורים? מה זה אמירה? יום חמישי אמור להתקיים המצעד הדגלים הזה, וראש הממשלה והשר לביטחון פנים אומרים, בסדר, המפכ"ל החליט.
אסף, אני אומר לך שהשר לביטחון פנים צריך לאשר את העניין הזה, את מצעד הדגלים. לא ייתכן שבמדינה יהודית אנשים יהודים יפחדו להסתובב בראש מורם בעיר הבירה שלהם. זו דעתי. אם תתקבל החלטה אחרת, אני מצר עליה. אני אומר לך, דעתי שצריך לאשר. לא ייתכן שהחמאס מוציא הודעות שאנחנו מורתעים ממנו ולכן לא מקיימים את מצעד הזה. לא ייתכן, זה לא מתקבל על הדעת בעיניי.
חבר הכנסת, הדוקטור שלמה קרעי, הליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, יום
בשמחות. דרך החוף דרום, עמוסה ממחלף קיסריה עד מחלף אולגה דרום, ובהמשך ממחלף חבצלת עד הרצליה, בדרך 443, מערבה, עמוס מצומת שילת עד בן שמן, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו. מה, יש לך זה, אני רואה
לא,
אותך,
לרגע...
סבר רצון שם מול הסמארטפון?
לא סבר רצון, פשוט, סתם, הוא דוקטור, אמרת דוקטור, אז הלכתי, ניסיתי לזכר במה הוא עשה את הדוקטורט שלו, שלמה קרעי.
משפטים, לא?
לא.
תלמוד.
ב-2013 השלים את עבודתו לתואר דוקטור בהנחיית פרופסור דביר שבתאי, בנושא תזמון במכונות רב-תכליתיות. מחקריו עוסקים בתחומים משתייכים למתמטיקה שימושית ולמדעי המחשב, תזמון ואופטימיזציה.
אופטימיזציה?
כן.
זה יפה. סוף סוף מישהו אופטימי פה.
אתה אומר, התעסקת
כל
השנים...
אני רציתי לעשות דוקטורט בפסימיזציה.
מינימליזיזציה. תראה, זה כאילו... הוא בן 39, דוקטור קרעי. התעסקת בדברים כאלה מעניינים. באמת, לא יודע, פוליטיקה...
לא, זה... עכשיו אתה מתייחס אל הפוליטיקה. בפוליטיקה באים לשנות, ואתה יודע, לעשות טוב למדינה.
כן, נכון.
זו האופטימיזציה.
למי יש כוח? למי יש כוח? טוב, נתת דיווחי תנועה.
אותי פוליטיקה הייתה יותר מעניינת מאופטימיזציה, אם אתה שואל אותי.
באמת?
כן, לגמרי. אבל זה אני. מה זה אני? גם דוקטור שלמה קרעי.
אז אתה מכריז עכשיו עליך לפוליטיקה?
אני אתחיל עם האופטימיזציה, ואם זה לא יעבוד, אני אלך לפוליטיקה.
תרסמות ונחסות. רועי שרון, הוא, כתבנו הצבאי. שלום רועי.
אהלן, בוקר טוב.
הפרשה הזו זכתה לכינוי הקצין X, מה אנחנו יודעים לספר עליה, הבוקר הזה?
קצת יותר ממה שידענו בשיחתנו האחרונה בנושא של שום. הקצין, אנחנו יודעים שהוא שיתף פעולה בחקירה, והוא הודע בחלק רב מהמעשים שהיו מיוחסים
רק
לו.
רק נגיד, קצין, אני לא יודע מה מותר להגיד ומה לא, קצין
במודיעין? קצין באמן.
קצין באמן.
קצין באמן, שככל הנראה התאבד בכלא לפני שלושה שבועות,
ההתאבד בכלא זה משהו שאפשר להגיד בוודאות?
ככל הנראה, אמרתי, בוודאות, עוד אין בוודאות, כי יש על זה חקירה.
לא, אבל זה מידע, גם שאלנו את זה פעם קודם, זה מידע שצהל לא מסתיר, נכון? זה לא עשו בפרסום, זה פשוט עדיין לא יודעים, כי הוא נמצא במצב מאוד קשה בתאו, נכון?
כן, זה עדיין נמצא בחקירה, שיש חידה לחקירות פנים, והם עכשיו, הייתה נתיחת גופה, בודקים בדיוק, הטעם הזה גם מצולם, 24/7, אתה בכלא, כלא חדש. ואין עוד עדיין את המסקנה הסופית, אבל שוב אני אומר, ככל הנראה הוא התאבד, גם דיברנו על זה ביום ראשון, הוא היה לוקח כדורים פסיכיאטריים, כדורי שינה או משהו כזה מדי יום, יכול להיות שהוא אגר חלק מהכדורים כדי להתאבד. זה, כל הסיפור הזה של ההתאבדות, של נסיבות מותו נקרא לזה, זה עדיין בחקירה. אנחנו יודעים אתמול ממה שעוד מותר, אתמול משחררים עוד כמה פרטים לפרסום, הוא פעל ממניעים אישיים ולא ממניעים אידיאולוגיים ולא ממניעים כלכליים, כי גם חלק מהשמועות או מהאלימינציות הצביעו על כך שאולי הוא מחר סודות טכנולוגיים מודיעיניים לחברה מסחרית. אז כרגע, לפחות לפי מה שאנחנו יודעים, אולי הוא העביר לחברה מסחרית, אבל זה לא היה המניע. המניע לא היה כלכלי, מניע אישי. אני יכול לנחש, כי אני באמת לא יודע מה היה המניע פה.
אתה לא יודע.
לא, באמת אני לא יודע מה היה המניע שלו, וגם לא מה הוא מחר או איזה מידע סודי הוא הדליף, אבל המניע אישי, בגלל שכתוב בהודעה שהוא פעל ממניעים אישיים, אז תשאלו מה זה אומר מניעים אישיים, למה, באיזה מניע אישי יכול לגרום לקצין באמן להדליף סוד. אז רק בשביל הדוגמאות, המניע אישי זה יכול להיות לנקום במפקד, זה יכול להיות התרברבות, זה יכול להיות רקע רומנטי, זה יכול להיות סתם רצון טוב.
רגע, אבל אנחנו יודעים למי הוא, העביר את הסוד הזה?
לא, אנחנו, שוב אני אומר, אנחנו גם לא יודעים למי הוא העביר, לא יודעים מה הוא העביר, ולא יודעים מה המניע. מניע אישי, זה מה שנאמר.
רגע, אני... מותר להעלות השערות?
זה,
בתוקר...
זה מה שעשיתי עכשיו.
אז גם לי, מותר?
כן,
בטח.
כן,
יש לך.
לי, אני כששמעתי את הפרשת, ושוב, אני אומר, אני לא יודע, אוקיי? אולי המרואיין הבא שלנו יודע. לי זה היה נראה קצין באמן, ביחידה מאוד, מאוד חשובה ומאוד מעניינת ומאוד יוקרתית, אולי הולך לעשות, לבדוק אופציות תעסוקתיות עם כל מיני חברות, ואז במסגרת ראיון עבודה עם איזו חברה נחשבת, הוא סיפר להם מה הוא יודע.
זה גם אופציה. זה מניע אישי, אבל יכול להיות שזה מניע כלכלי נחשב. אבל יש כאן אבל גדול. לפי מה שאתמול מתירים לפרסם, הוא היה מודע, כל הזמן הוא היה מודע לפוטנציאל הנזק לביטחון המדינה. שזה אומר שזה לא משהו ש... לא יודע, שאתה בירה ופלט על הדרך, או אמר, אוקיי, לא חשבתי שזה כל כך סודי.
הוא יודע, כן, הוא ידע שזה...
כן, הוא ידע והוא ניסה להסתיר.
וחשוב להגיד כל הזמן משהו שצריך להתנוסס מעל השיחה הזו, הכל חשדות.
זה כתב אישום, זה כבר היה בשלב של
כתב אישום. ולא...
זה היה לקראת הליך גישור. והוא גם הודע בחלק, כמו שאמרנו, הוא הודע ברוב, לא יודע אם ברוב, אבל ברבים מהמעשים שיוחסו לו.
רגע, צהל אומר, שהוא הודע.
כן, זה הכל מתואם, החלק הזה, לפי מה שאנחנו מבינים, כן מתואם עם עורך הדין של המשפחה, בני קוזניץ. המשפחה אתמול נחשפה בפעם הראשונה, אחרי 9 חודשים מרגע שהוא נעצר, לעותק של כתב האישום, עותק מצונזר, שזה מביא אותנו לשלב השאלות, כמה זמן חשבו בצהל שאפשר להסתיר פרשה כזאת. עד שהוא מת בכלא, הפרשה הזאת הוסתרה מהציבור. המשפחה שלו ידע, המשפחה, הוא לא, בניגוד למה ש... יש המון שמועות בסיפור הזה, כרגיל, בזמן שיש צנזורה וצווי איסור פרסום על פרשות ביטחוניות. אבל הוא לא, הוא עלם, כמו שנטען בחלק מהמקומות. המשפחה הייתה איתו בקשר, ביקרה אותו, מהיום הראשון ידעו שהוא נעצר, היה לו עורך דין. זה לא סיפורים של, על משטרים אפלים שמעלימים אסיר ואף אחד לא יודע לאן הם נעלמו. מה שלא מקל, אבל על... כן, סימני השאלה שיש בפרשה הזאת.
אוקיי, רואי, תודה רבה לך.
תודה.
תת-אלוף במילואים רונן מנליס, לשעבר דובר צה"ל, שלום.
שלום, בוקר טוב, וברוך השב קלמן, ואהלן אסף.
תודה, תודה.
שלום, שלום.
תגיד, אתה מבין למה צריך להסתיר את הסיפור הזה מהציבור, את הסיפור מהציבור כל כך הרבה זמן?
תראה, יש פה 3 מעגלים, שאני אתחיל מהמעגל שאתה שואל עליו, ואני אשמח לדבר על 3. לגבי מעגל אי-עדכון הציבור, פה אני חושב שיש טעות שהיא נובעת בבסיסה מרצון טוב לשמור על הסוד, לשמור על המדינה, למנוע פגיעה נוספת במדינה, אבל היא לא כך מתחברת לעידן המודרני ולמאפיינים של החברה הישראלית. בעצם בשם ההגנה על הסוד, הפעלנו, לחצנו פליי על רב סרן שמועתי, והתחילו הרבה מאוד שמועות שלרובם אין קשר למציאות. ולכן באירועים מהסוג הזה, אני חושב שנכון, וכך גם השתדלתי לפעול, אבל אני חושב שככה נכון שצהל יפעל, הוא להגן על ליבת הסוד, ולא להגן על הסיפור מקצה לקצה. זאת אומרת, יש פה קצין שהיה בכלא מספר חודשים, היה נכון להגן על ליבת הסוד, ולשתף את הציבור שיש אירוע כזה.
לא, אבל רונן, תשמע, אני אתן לך עוד להגיע לשני הסעיפים האחרים שאתה רוצה להתייחס אליהם, ותשמע מה אתה אומר פה. אתה אומר, בסוף צהל גרם לעצמו נזק ברצון שלו, וזו מבחינתך הבעיה. אבל תודה לאל העידן המודרני, ואולי תגיד משהו ערכי שלציבור מגיע גם לדעת משהו על זה שעוצרים קצין ושמים אותו בבידוד?
חד משמעית. אני אומר בצורה ברורה, האופן שבו האירוע מתנהל בבית התקשורתי שלו, הוא פוגע בכל המעגלים, הוא פוגע באמון הציבור בצהל, כי בעצם הוא אומר, צהל מסתיר ממני משהו נורא בסיסי, הוא לקח חייל, קצין שהתגייס, שם אותו בכלא ושכח להתקן אותנו שיש פה אירוע חריג. 2, הוא פוגע בזה שהוא מייצר סיפורים שהם לא אמיתיים, ובעצם מייצרים דמוניזציה, צפון קוריאה, סיר איקס וכל מיני דברים אחרים. ולכן אני חושב שהיה נכון ללכת בחשיפה מפוקחת ומנוהלת, שבעצם צהל מוביל את הסיפור וצהל מנהל אותו. ודרך אגב, אתמול ראינו שינוי מהותי. ההודעה של אתמול, אני מקווה שהיא התחלה של שינוי בתפיסת הדוברות, ובמשולש הזה בין ביטחון מידע, צנזורה ודוברות, באירוע הזה ובאירועים אחרים. אבל צריך שנייה לזכור משהו. אין פה קפריזה, יש פה אמונה אמיתית של צהל שהדבר הזה, הסוד, מה שהוא ניסה לעשות אותו קצין, הוא, אם הוא יתגלה גם היום, אחרי מספר חודשים מהאירוע, ודרך כלל כנראה גם עוד מספר שנים, הוא יפגע עוד יותר בביטחון המדינה. וזה ליבת האירוע שמוביל אותם להסתרה או לאי הסיפור באופן הקיצוני שבו הם בוחרים, שאני חושב שכמובן היה נכון לנקוט בזה אחרת.
אוקיי, מה לגבי האירוע עצמו?
אז תראה, זה שני המעגלים שאני חושב שצריך...
אתה יודע להגיד משהו על ההתאבדות הזאת בכלא בלי שאף אחד שם לב?
אז תראה, יש פה שני אירועים, אני רוצה שנייה להתחיל מהאירוע של העבירה עצמה. מדובר באירוע שהוא לא אירוע זניח, אני 25 שנים בצבא, כמעט 25 שנים בצבא, במה שאני מבין, גם בהתנהלות התקשורתית וגם בהיבטים אחרים, לא היה אירוע כזה. זה לא אירוע שקורה פעם בשבוע, פעם בשנה, פעם בשנתיים. זה אירוע של פעם בכמה עשורים. זה לא קצין ששכח מחברת, סיפר למישהו איזה סוד שהוא קרא באיזה ידיעה מודיעינית, או איזה סוד שהוא למד בקורס באמן. זה משהו אחר, שיש בו פגיעה מהותית וסכנה מהותית לביטחון המדינה, וזה גם מה שהוביל לצהל לבחור באסטרטגיית הצנזורה הכללית על כל האירוע. זה אירוע חריג וקיצוני, וזה צריך לזכור כל הזמן כשאנחנו מדברים, זה נכון שלא יודעים את זה, הסיבה שלא יודעים מה האירוע היא כדי להגן עלינו מאויבינו, לא כדי חלילה לפגוע בקצין או לפגוע באדם כזה או אחר בתוכנו.
כן, אבל בהמשך, רונן, בהמשך לשאלה של אסף, אם הוא נמצא מת בתאו, זה לא חשוב אם הוא גנב מחברת או מכר את סודות המדינה.
חד משמעית. עכשיו טוב,
לא צריך למות בכלא.
אמרנו יש פה שלושה מעגלים, מעגל אחד זה ליבת האירוע, מעגל שני זה התקשורת והצנזורה, ומעגל השלישי שלגביו אין דיון, הוא אירוע התאבדות. קצין, חיה, לא משנה מה העבירה שהוא עשה, לא אמור למות כשהוא נמצא תחת משמורת 24/7, בתוך כלא צבאי החדיש ביותר שקיים בישראל, מצולם ומפוקח. וזה אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שצהל יצטרך לשאול את עצמו, לכן הוא הקים גם את הוועדה, בראשות התלוף במילואים, כדי לבחון את הדברים, זה אירוע שלא צריך לקרות ואי אפשר לקבל אותו, הוא לא קשור דרך אגב לשני הסעיפים האחרים.
תגיד, אתה יודע להסביר למה הוא נקבר בקבורה אזרחית, כשהוא נעצר בעודו קצין בצהל ומת בעודו בכלא צבאי?
כן, תראה, ההסבר הצהלי, הקצין הוא קצין אקדמאי, הוא השתחרר, תאריך השחרור שלו הגיע באותו בכלא, הוא בחר להשתחרר, כחלק מאותו תהליך של עסקת עיון שהזכיר קודם רואי, ובמסגרת זה כשהוא התאבד, מצא את מותו, ככל הנראה התאבד, הוא היה אזרח. זאת אומרת, בהיבט הטכני הצבא פעל באופן, על פי הכללים שלו.
בהיבט הטכני, זה מרגיש לך נוח אבל כשבן אדם יושב, קצין יושב בכלא צבאי ומת, ואז נקבר בקבורה אזרחית, כאילו...
תראה, פה אנחנו עוברים להיבט ערכי, א', אני לא יודע אם המשפחה ביקשה...
ההיבט ערכי מלווה אותנו לדעתי לכל אורך השיחה.
זה לא דבר קל.
חד משמעית, אני אומר, לא מקטין ממנו. א', אני לא יודע להגיד אם המשפחה ביקשה משהו ומה החלק שלה בזה, אז אני שם את זה שנייה בצד. בראייה הכללית, בכל הטיפול הערכי בפרשה הזאת, יש סימני שאלה שחלקם הזכרנו, וזה אחד מהם. זאת אומרת, נכון היה לצהל, ויכול להיות שהוא עשה את זה, פשוט אנחנו לא רואים את זה בזווית שאנחנו מסתכלים עליה, לחבק את המשפחה ולרתום אותה לאירוע הזה, ולטפל באירוע, להפריד בין חומרת העבירות לבין כל שאר הדברים שמלווים את הטיפול באירוע הזה. אני חושב שזה היה מקל על כולנו גם להפריד. זאת אומרת, להגיד, יש פה עבירות שהן לא מתקבלות על הדעת, הן קיצוניות, הן לא מה שדיברתם קודם. זה עבירות קיצוניות שיש בהן פגיעה ישירה בביטחון המדינה, אם כי המניעים, כמו שרואי שמר, הם מניעים אישיים, הוא לא הרוויח מזה כסף לפי ההודעה של צהל, והוא לא קיבל בעקבות זה עבודה. אבל יש פה עבירה חמורה, ומכל הצד השני, כל ההיבט הערכי של איך מודיעים לציבור, איך מוודאים שצהל מוביל את הנרטיב ולא מובל על ידי פניות כאלה או אחרות של התקשורת, איך מוודאים שקצין לא, או חיה, לא משנה, לא מת בכלא, לא מת במשמורת של צהל, זה לא יכול לקרות.
כן. תגיד, אני רוצה לסיום, אלא אם כן לקלמן יש עוד שאלות אחר כך, אני כמובן שמח מאוד שאתה עולה לשידור, באמת, ואתה אומר דברים מעניינים וחשובים. אני רק תוהה, אתה עולה רק כרונן מנליס דובר צהל לשעבר, או כמי שקיבל איזשהו שיחת רקע או תדרוך מהמערכת בהווה ומביא את עמדתה?
זה עכשיו שאלה שפתחנו דיון שלי כך עכשיו שעה להסביר על זה, אבל בטכניקה א', לפני שעליתי
לשידור... אתה דובר מיומן ואני בטוח שתעשה את זה בפחות משעה.
לפני השידור שאלתי את צהל מה עמדתו לגבי חלק מהשאלות וקראתי גם את התשובה שלהם, ולזה הוספתי הרבה דברים, גם שמעתי את זה בכל, את דעתי האישית.
נכון.
צהל נוקט, בעמדה מסוימת.
אבל לצורך העניין אתה נחשפת לכתב האישום או, או באופן כללי לאישומים?
לא נחשפתי לכתב האישום, המשפחה נחשפה אליו אתמול פעם ראשונה, הוא מאוד מאוד מסווג, מהיכרות שאני קצין מודיעין 24 שנים, מהיכרות שלי, דבר כזה אני לא ראיתי, ולכן
אתה יודע במה מדובר?
הנחת היסוד שלי היא שאם צהל נקט בצעדים הקיצוניים האלה, מדובר באירוע שלא ראינו עשרות שנים.
תת אלוף במילואים רונן מנליס, דובר צהל לשעבר, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה.
תודה, יום טוב.
כביש 6 לכיוון דרום, עמוס ממחלף בקה עד מחלף אייל, ובהמשך מנחשונים עד בן שמן. כביש 6 צפונה ממחלף נשרים עד בן שמן. איילון לכיוון צפון, עמוס ממחלף משה דיין וקיבוץ גלויות עד השלום. איילון לכיוון דרום, עמוס משמריהו מזרח עד השלום. עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר. פרסומות, ואז שים לב מה הולך להיות כאן. המשך התוכנית.
הערב זמן אמת, כאן 11, אסף. בטל את כל התוכניות שלך?
כן.
בסדר?
אתה חושב שיש לי תוכניות? אני איש בלי תוכניות. אם אתה אומר לי שיש משהו ערב, אם המאזינים הזמינו אותי...
אנחנו עכשיו בעיצומה של תוכנית. יש לך תוכניות.
כן, אבל הן בבוקר.
הן בבוקר. טוב, בסדר.
בערב, אם אתה אומר שיש תוכנית, זמן אמת אתה אומר?
כן.
מתי זה?
9:15 לדעתי.
9, כן, 9:15, אחרי המהדורה. בכאן 11.
מה הערב?
הערב סרט שנקרא המרדף. המרדף הוא המרדף של מערכת הביטחון אחרי אלם חמודות.
זה לא של הצ'ייסר.
לא, לא. טרוריסט בשם אברהים חמד. והסיפור האמיתי שלו הוא אחד מקווי העלילה שיכולת לראות בעונה הראשונה של פאודה. פאודה, מיוצריה, הוא הפרשן לענייני ערבים אבי סחרוף, שגם עשה את פאודה וגם עשה את הסרט שנשדר הערב בזמן אמת. אבי סחרוף, פרשן עיני ערבים, מעריב, וואלה, אלן.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע?
אני עכשיו יושב לי במרפסת ביתי באדר יוסף, צופה על הפארק, מחפש את ליברמן ולא רואה אותו. עכשיו אני מבין למה.
זה לא השעות שלו.
צריך להגיד, אבי ואני, יש לנו סדרת מפגשים כמעט שבועית. בפארק הירקון. אבל תגיד רגע, מי הוא אברהים חמד?
אברהים חמד, לטעמי לפחות, זה נדמה לי שעמוס הראל, השותף שלי לסרט הזה, חולק את אותה דעה. זה הטרוריסט הכי מסוכן שפעל ביהודה ושומרון, בגדה המערבית, במשך כל השנים שלפחות אני מכיר וזוכר. איש שבאמת אחראי לרצח של עשרות ישראלים, פיגועי ההתאבות הכי קשים שאתם זוכרים מהעשור של בין 2000 לבין 2006-2007, ופעם אחר פעם הוא הצליח להקות בישראל, אם זה במומנט ושפיל וצריפים ואיפה לא, ופעם ופעם אחר פעם הצליח לחמוק גם מזרועות הביטחון הישראליות, אם זה צהל, אם זה השבת. האיש היה מבוקש בין שנת 1994 ועד 2006, זאת אומרת 11 שנים פלוס, ולא הצליחו להגיע אליו. והאיש הזה גם שימש, כן, כמו שהזכרתם בפתיח, השראה לדמות של אבו אחמד, הפנטר, אותו מחבל מפאודה העונה הראשונה, של יורז ואני עשינו, ובין היתר הקשר המאוד מיוחד שהיה במציאות בין אברהים חמד, דרך אגב, דמות הפנטר נקראת תאופיק חמד בפאודה, ולא סתם, אבל הקשר המיוחד מאוד שהיה בין אברהים חמד לבין אשתו רעייתו עצמה, הוא גם זה שהביא בסופו של דבר ללחידתו ולמעצר שלו ב-2006, במבצע מאוד מורכב של השבק והימון.
משהו שאפשר לספר עליו בלי לספר, בלי לעשות ספוילר לכל התוכנית? כי זה מעניין.
תראו, אנחנו מראיינים שם מיטב המוחות שהיו בו רבים בסיפור הזה. אני חייב לציין אבל אדם אחד מאוד מיוחד, שבואו נקרא לו קפטן אהד. על משקל קפטן איוב, קראו לו רק קפטן אהד. בחור בשם עין, זה שמו אמיתי, או האות הראשונה של שמו אמיתי, אבל הוא ליווה את הסיפור הזה של אברהים חמד, מההתחלה כמעט, מהרגע שבו הוא מגיע בתור הקז מתחיל בסילואד, כפר לא רחוק מרמלה, עיירה בעצם לא רחוק מרמלה, מראיין אותו, פוגש אותו, וזמן קצר לאחר מכן, האיש הופך למבוקש. ובמשך כל השנים האלה, קפטן אייד רודף אחריו כמעט, כמו, כמעט באובססיה, והופך למעין מובי דיק של קפטן אייד, עד שלבסוף באמת דרכם של השתיים נפגשות ב-2006, וראיינו לא מעט אנשים, ואולי זו הזדמנות גם לשמוע כמה מהקולות של ה...
אוקיי, okay, בוא ננסה.
הוא לא חושב בקטן, לא אוטובוס ה-30, אלא רכבת שמתרוממת מהמסילה שלה, שפתאום יש לזה השלכות גם על תשתיות, לא רק על אנשים.
הוא הצליח לחמוק מהמערכת אולי הכי טובה שיש בעולם ללחימה בטרור.
במידה רבה שם איתנו צחוק במשך כמעט עשור.
אברהים חמד מתנהל באופן קבוע רק עם פגישות עם בין אחד לשני אנשים. אין תקשורת סלולרית, אין העברת אגרות, ולכן המידור שלו היה, אפשר לקרוא לו, מקסימלי.
אבל אברהים חמד הוא גם בן אדם, והוא גם בעל.
שר שלפם, חפש את האישה.
כן, אז אמרנו, דרך האישה של אברהים חמד בסוף גם הצליחו להגיע אליו. אבי סחרוף, תודה רבה, הערב בזמן אמת ב-9. כאן אנחנו נועלים את השעה הראשונה שלנו.
כן, נועלים, משאירים סדק פתוח כדי
שתוכלו... דלת מהר זה סגורה ולא נעולה.
כן, כדי שתוכלו להגיע לשעה הבאה.
פרסומות חדשות ונמשיך לעסוק בשעה הבאה בהסכמים הקואליציונים שנחשפו הם, יש עוד מעט.
כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. קאם רשת בית.
אוקיי, שלום, חזרנו לשעה השנייה.
אפשר לברבר שוב, אבל אפשר לגשת לעניינים.
אפשר, אפשר, כן. יש מלא תגובות בטוויטר, נכון? ואנחנו הזמנו מאזינים לטוויטר. אולי בהמשך נקריא קצת משם, לא?
אולי, אולי. קודם נגיד שלום למיכל שטיין, כתבנו המדיני.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר.
מצעד הדגלים. מה אתה יכול לחדש לנו?
אז אתמול מכנס נתניהו בשעת לילה מאוחרת דיון בהשתתפות שר הביטחון גנץ, השר לביטחון פנים אוחנה, הבכירים מערכת הביטחון והמשטרה, כדי לדון בשאלה האם מצעד הדגלים צריך לצעוד ביום חמישי דרך הרובע המוסלמי, דרך שכר שכם בירושלים, או לא. ונזכיר שאתמול בעצם המשטרה מודיעה חד משמעית, מבחינתנו הם לא יכולים לצעוד את אותה צעדת דגלים ביום חמישי דרך הרובע המוסלמי ושער שכם, אבל בכל זאת, צריך לומר, גם כנראה בגלל הביקורת ששמענו מצד הליכוד, מצד בכירים בליכוד ובצד הימני של המפה הפוליטית, וגם ראינו ציוד של השר אמיר אוחנה שמדבר על זה שזו ההחלטה המדינית עקרונית, בעצם הדרג המדיני מתכנס לדון בשאלה הזאת, ואולי אני אפתיע אתכם, אבל בתום הדיון לא מתקבלת החלטה. כלומר...
אתה עכשיו עשית מעשה לא יפה, כי אני לשנייה אחת באמת אמרתי לעצמי, וואו, יש הפתעה בסוף הדיון, ואז... זה היית סרקסטי, לא, היפלת אותי בפח.
השארתי את הטוויסט לסוף. בסופו של דבר, גם שר הביטחון גנץ וגם בכירי מערכת הביטחון בעצם, והמשטרה, אגב, אומרים, חד משמעי, אין שום בעיה שתהיה צעדה ביום חמישי בירושלים, אבל מצעד הדגלים לא יכול לעבור בשער שכם והרובע המוסלמי בתקופה נפיצה שכזאת, אבל שוב, בגלל שזה אירוע מדיני, מתקבלת החלטה להביא את זה היום בפני הקבינט המדיני-ביטחוני. שימו לב, באמת צריך לומר אירוע מדהים. הקבינט המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל, מי שמכריע אם לצאת למלחמה או מבצעים חשאיים, ידון בשאלה אם מצעד גלי, מצעד ביום חמישי הקרוב בירושלים, דרך הרובע המוסלמי בעצם, ראש הממשלה והשרים שם ובחירי מערכת הביטחון, מחליטים להביא את הדיון הזה בפני הקבינט, כי צריך לומר, היועץ המשפטי לממשלה בעצם אומר לראש הממשלה ולשר אוחנה, אם אתם רוצים לשנות מה שנקרא את החלטת המשטרה, שהמצעד לא צריך לצעות שם, זה צריך להיות מובה בפני הגוף הזה שנקרא הקבינט המדיני-ביטחוני, ולכן כאמור, הגוף הזה אמור להתכנס, עדיין רק נגיד לא נקבע
רגע, השעה. רגע, מיכאי, תעשה רגע סדר פה בשאלה שעסקנו בה אתמול, אולי לא בשידור, אבל אני זוכר שדיברנו עליה, עכשיו רציתם לדעת מה קורה פה לא בשידור, אז הנה עסקנו בזה לא בשידור. מי מחליט? מי מחליט? מפכ"ל המשטרה הוא מחליט? ראש הממשלה יכול להגיד למפכ"ל המשטרה, עם כל הכבוד לך וליוזמות שלך, אני חושב אחרת? מי מנהל את העניינים?
אז הנה, זה בדיוק הסדר בסיפור הזה, שהמשטרה אמרה מבחינה ביטחונית אי אפשר, או אנחנו לא מסוגלים להפתח את האירוע הזה ביום חמישי דרך הרובע המוסלמי, והיועץ המשפטי לממשלה אומר לראש הממשלה נתניהו ולשר ביטחון פנים אוחנה, אם אתם בעצם מעלים כל מיני רעיונות שאולי כן לבצע את הצעדה בצורה הזאת, בניגוד לעמדת המשטרה, זה משהו שהקבינט צריך לקבל את ההחלטה.
כלומר, הדרג המדיני כן מחליט, אבל הפורום הוא פורום הקבינט.
הפורום הוא פורום של הקבינט, פורום מורחב, כי שוב,
זה יכול להיות כמו סוגיה ביטחונית. אבל בשביל זה, עמיחי, נתניהו צריך לכנס את הקבינט ולהגיד לו, בואו נעלה להצבעה את השאלה האם עושים בניגוד להמלצת המשטרה את...
או להביע דעה.
נכון, אז קודם כל רק נגיד שהמשטרה גם צפויה היום בדיון של הקבינט, אם וכאשר יהיה, אנחנו פרקים לשעה להציג...
לא, אבל בעצם... לא, אני שואל משהו אחר, מיכאי. נתניהו מכנס את הקבינט כי הוא רוצה לקיים את מצעד הדגלים בניגוד להמלצת המשטרה?
זו שאלה טובה, כי בסופו של דבר יש מי שאומר אגב את הטענה הזאת. אם ראש הממשלה... היה רוצה באמת לקיים את מצעד הדגלים בניגוד לעמדת המשטרה, הוא לא היה מכונס פורום כזה רחב שיבוא ויגיד לו, זה נפיץ בעת הזאת, זה לא לעניין. כלומר, למה לנתניהו לבוא בעצם ו...
לא, אבל אמרת שזו הייתה הדרישה של היועץ המשפטי לממשלה.
נכון, לא התקבלה החלטה סופית אתמול, מעלים את האפשרות שאולי כן לקיים את המצעד ולכן צריך לקיים את הקבינט. אבל בסוף השאלה, האם נתניהו רוצה כן לקיים את המצעד? רק נזכיר אגב, שלפני חודש ביום ירושלים, נתניהו הוא זה שקיבל ברגע האחרון את ההחלטה שלא לקיים את המצעד דרך שער שכם. כלומר, דקות לפני שהצועדים היו אומרים להגיע, נתניהו קיבל את אותה החלטה שלא לקיים את הצעדה ביום ירושלים. בסוף רק נגיד, זה לא מנע הירי של חמאס. פה הנקודה היא שנתניהו לא אומר מה ההחלטה שלו. אני יכול להגיד לך שכל מיני גורמים מעריכים שאם נתניהו באמת היה רוצה לקיים את המצעד הזה בניגוד למשטרה, הוא לא היה מכנס פורום כזה רחב שבוא ויגיד לו, זה רעיון גרוע בעת הזאת. כלומר, הוא היה מקבל החלטה, אולי עם השר לביטחון פנים, אולי עם פורום מצומצם, והיה יוצא בהכרזה שכן צריך לקיים את הצעדה הזאת בירושלים.
אבל אז הוא לא יכול להוציא את זה לפועל בלי לכנס את הקבינט, כי זו הייתה הדרישה של מנדלבליט. נכון?
זה אגב, זה דרישה שאנחנו מגלים אותה רק במהלך הישיבה אתמול בערב. בואו נגיד ככה, לא ידענו את זה כנראה לפני כן. ורק נגיד הערה האחרונה, המשטרה אגב אמורה להציע שורה של חלופות היום בדיון. כלומר, יכול להיות שעדיין יהיה מצעד בצורה כזו או אחרת ביום חמישי בירושלים, רק לא יעבור דרך הרובע המוסלמי, אלא באמצעות חלופה אחרת.
לא בירושלים, לא עם דגלים ולא בצעדה.
אולי בתל אביב, אבל נגיד, באמת, גם השר לביטחון גנץ אומר, אין שום בעיה שהמצעד יצעד ביום חמישי, רק לא דרך הרובע המוסלמי, כאמור, נמתין להחלטת הקבינט, אגב, נגיד בסוגריים, אולי תהיה החלטה בסיום הקבינט.
עמיחי שטיין, תודה רבה.
תודה, תודה. רונן צור, שלום.
בוקר טוב לכם, מה שלומכם?
כמה אוויר לקחת לפני השלום הזה.
ופתאום לקחו לי את התוכנית ללכת למצעד הדגלים.
קודם כל, עוד לא לקחו, ישיבת קבינט, ועוד תוכל ללכת.
אתה יכול להפגין מול ישיבת הקבינט, בדרישה שיאשרו.
אני יותר בעניין של דגלים, פחות בעניין של הפגנות. אבל אם אתם מצטרפים, אני בא.
בימים כתיקונם אתה יועץ לניהול משברים, ובימים האלה, זה כבר בעצם, אתה מנהל המסע ומתן מטעם העבודה, לשעבר המנהל, נכון? כי המסע ומתן נגמר.
בעיקרון המסע ומתן נגמר, ואנחנו נמצאים בשלבים האחרונים, כל מיני קצוות ממש ממש אחרים.
מה, תן לנו דוגמה לקצה?
מה נשאר?
עניינים שבאמת לא דברים משמעותיים שיעניינו.
אלה הכי מעניינים אותנו בדרך כלל, לא משמעותיים.
אתה לא יודע אם אתה מאזין לתוכנית, אבל אנחנו לא תמיד עוסקים בנושאים המשמעותיים.
אתם אנשים רציניים שעוסקים בנושאים כבדי משקל. שמעתי מקודם את הרעיון עם שלמה קרעי, אז אני אבוא אליכם עם השטויות שלי.
נו טוב.
אבל כן, כן, לא, לא, לא דברים מהותיים.
טוב, ההתחמקות נרשמה. בסדר, ההתחמקות נרשמה. אתה מרוצה מההסכמים?
אני מאוד מרוצה לא רק מההסכמים, אני מאוד מרוצה מעצם הקמת הממשלה. אני מרוצה ממערכת היחסים שמופגנת בין השותפים שלה, מהממלכתיות, מהכבוד ההדדי, ומתחושות השינוי שבאמת אנחנו ככה מרגישים את אותן רוחות שינוי מגיעות לפתחנו, ואולי גם אפילו יתממשו בקרוב.
שערי, צריך להגיד, נפתלי בנט היה חלום הדורות של מפלגת העבודה.
לא, נפתלי בנט ממש לא היה חלום הדורות של מפלגת העבודה, כמו שמפלגת העבודה לא הייתה
חלום הדורות של נפתלי בנט.
חלום הדורות, כן, של נפתלי בנט, וגם לא של גדעון סער, אבל תשמע, ראינו בעבר אנשים מהימין הפוליטי מסוגלים לשתף פעולה עם מנהיגים מהמרכז ומהשמאל וההפך, וידעו גם לשמור על הכבוד ההדדי, ידעו לנהל מחלוקות בלי לזרוע שנאה ואלימות. ויכול להיות שאנחנו חוזרים לתקופה הזאת, וגם אם יהיו מחלוקות, ידברו וילבנו, וגם אם ייפרדו, זה לא יהיה בדרך של השנאה אחד נגד השני, אלא בדרך שבה הולכים לעם ומבקשים את אמונו.
אנחנו כאן.
כן, אנחנו מנקודת הזינוק של הממשלה הזו, בוא נראה איך זה ייגמר. תגיד רגע, אני מבין שאתם חתמתם על הסכם מול יש עתיד, שיש שם כל מיני דברים מאוד מעניינים, אולי ניגע בכמה מהם בהמשך.
אנחנו סיכמנו את ההסכם, למיטב ידיעתי, אף אחד עוד לא חתם, סוכמו עיקרי הדברים.
אוקיי, בסדר, יש הסכם, הגעתם להסכם.
יש משמעות פשוט מבחינה משפטית, ולכן אני מדגיש את הנקודה.
אין בעיה. ובמקביל, אני מבין שיש הסכם גג של יש עתיד עם ימינה, שבסוף זה ההסכם הרלוונטי, ונפתלי בנט, מה זה שותף בכיר, כראש הממשלה בשנתיים הראשונות של הממשלה הזאת, בכלל לא מחויב למה שכתבתם. אז מה התוחלת של מה שכתבתם?
לא, זה לא בדיוק כך. יש שני גושים בממשלה הזאת. גוש ימינה, שזה תקווה חדשה וימינה, ויש את גוש יש עתיד שכולל את יתרת המפלגות.
יש מנגנונים... שזה גוש השמאל בממשלה?
גוש, לא, אתה קורא לליברמן שמאל, לא, או לגן שמאל, או למיכאלי שמאל.
או לניצן הורוביץ.
לא, חס וחלילה.
או לניצן הורוביץ שמאל.
אנחנו נגיד על מיכאלי שמאל, היא תגיש תביעת דיבה.
אני לא יודע אם תביעת דיבה, כי יש לפני זה מכתב של התראה והכל. אבל
זה לא בושה להיות שמאל, רונן צור. אני לא יודע איך הנחו אותך לנהל את המסע ומתן. זה לא בושה להיות שמאל, זה בסדר. זה לגיטימי, זה מותר.
זה לגיטימי, זאת אפילו גאווה, אבל חלק מהאנשים הם לא אנשי שמאל, הם אנשי מרכז פוליטי מובהק.
לא, סתם למצוא את הנקודה הלא חשובה הזו, מרב מיכאלי היא לא אשת שמאל?
מרב מיכאלי, יש חלק מהאג'נדות שלהם, אג'נדות של המרכז הפוליטי, חלק מהאג'נדות הן אג'נדות של השמאל הפוליטי. אתם תרצו לשאול אותה איך היא מזהה את עצמה, אתם מוזמנים.
לא, זה מעניין מאוד.
אבל היא, מפלגת העבודה היא מפלגת מרכז שמאל קלאסי.
לא, כי אתה אומר, יש גוש ימין בממשלה הזו, ויש גוש...
נכון, גוש מרכז
שמאל. שאיננו ימין. לא, אחרי שסיכמנו שזה לא בושה להיות שמאל, עושה רושם כאילו אתה קצת מתבייש.
יש קושי להכיר בעניין של מרכז שמאל. יש מושג כזה.
להפך, להפך, לא.
שמאל, אמרתי אותו שבע פעמים.
לא, הוא עונה להפך. אחרי שסיכמנו שלא בושה להיות שמאל, עושה רושם שאתה קצת מתבייש ולהגיד, מרב מיכאלי שמאל, זו לא בושה.
לא, אמרתי, יש גוש מרכז שמאל, אמרתי את זה מההתחלה, למה אתה רוצה לחדד לי את זה?
לא, אבל כולם, התחושה היא שכולם, בגוש המרכז שמאל, כולם במרכז, אף אחד לא אומר אני שמאל, אבל אז בוא נניח לזה. מה התוחלת של ההבנות שהגעתם אליהם מול יש עתיד, בהינתן זה שנפתלי בנט לא מחויב לשום דבר, אלא להבנות שלו עם יאיר לפיד?
אז בין שתי המפלגות שמרכיבות את עוגני הגוש, שזה גוש יש עתיד וגוש ימינה, נחרטו גם הסכמים שאגב אנחנו יודעים עליהם, אנחנו עברנו עליהם, הערנו עליהם, הם מקובלים עלינו. הדברים שסוכמו בין שני הצדדים, כל אחת ממפלגות הגוש ראתה, אישרה איפה שהיו לה השגות, נועלו דיונים, זה לא שמשהו הפתיע אותנו בצורה בלתי רגילה. ולכן עיקרי הדברים כן מוסכמים.
אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד בהסכם איתכם יש סעיף שמדבר על קידום זכויות הקהילה הגאה, ואתה יודע מה, יותר מזה, סעיף שמדבר על הפעלת תחבורה ציבורית בשבת. בהסכם הגג של ימינה ויש עתיד כתוב שישמר הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה. איך גם שומרים על הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה, ובסוגריים כתוב בין השאר גם שבת, ובמקביל גם מפעילים תחבורה ציבורית שלא הייתה בשבת?
נקודה מצוינת, אלת. יש עוד כמה כאלה, וזה בעצם ההבדל בין הדברים שלגביהם יש הסכמה, לבין הדברים שלגביהם התקיים דיון בניסיון להגיע להסכמה. היום יש סטטוס קבוע, אגב, בחלק מהמקומות, יש תחבורה בשבת, ובמקומות האלה ישמר הסטטוס קבוע גם של תחבורה בשבת. לגבי מקומות אחרים, גם מפלגת העבודה וגם מפלגות אחרות באו ואמרו שהן מעוניינות לקיים דיון כדי לבדוק את הסוגיה הזו, וזה הוכנס להסכם, כי זה באמת ל-to-do list, כמו שנקרא.
וזה על דעתו של נפתלי בנט, ראש הממשלה המיועד?
סליחה, לא שמעתי.
זה על דעתו של נפתלי בנט?
נפתלי בנט וצוותו, ברור שהם ראו את ההסכמים, ולכן נחרטו שני סוגי הסכמים. נחרטו הסכמים סביב ההסכמות, והסכמים סביב הנושאים שלכל מפלגה יש עניין שיעלו לדיון, ואולי תתקבל עליהם גם הסכמה. הדברים האלה הם לא מופרכים.
לא, אבל מה ש...
אתה אומר, הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, לא בבני ברק, אלא במקומות עם אופי
חילוני. רוב חילוני. בשכונות שבהם יש דתיים, התחבורה הזאת לא תעבור.
מה המשמעות של הכנסת?
זה אגב לא כתוב בהסכם. זה אגב לא כתוב בהסכם. כתוב הפעלת תחבורה ציבורית בשבת. אוקיי.
אף אחד לא מחפש להטריס, ואף אחד לא ינסה...
בסדר, אבל מה המשמעות של הכנסת... מה המשמעות של הכנסת הסעיף הזה להסכם הקואליציוני בין העבודה ליש עתיד? מה המשמעות של זה? שזה הולך לקרות? שהממשלה מחויבת לזה?
לא, המשמעות היא שהנושא הזה הוא בליבת הנושאים שמפלגת העבודה מעוניינת שעידונו בממשלה, ואני מניח שהם יבואו לדיון. יכול להיות שתתקבל הסכמה לגביהם, יכול להיות שלא. אבל זה חלק מהנושאים שלגביהם יש הצהרת כוונות ברורה על רצון לשנות אותם.
ומה עמדת, מה עמדת ימינה
לא דברים,
בעניין
זה לא
הזה?
דברים שישארו, זה לא דברים שישארו על הקרח. הם יעלו לדיון. אני לא יודע לומר לכם אם בסוף באמת יחול שינוי בסטטוס קוו. אבל זה לא מופרך שאם יש דברים שהם... כן מצדיקים שינוי בסטטוס קוו, כי הם לא פוגעים באף אחד, והם כן מסייעים לציבור, אז אפשר לשנות גם סטטוס קוו, זה לא לוחות הברית.
אבל אם נפתלי בנט לא ירצה, לא תהיה תחבורה ציבורית בשבת.
אם נפתלי בנט לא ירצה, והוא יטיל וטו, כי מכל סיבה שהיא, אז כנראה שזה לא יקרה.
בוא נדבר על החוק שמעורר לא מעט מאומה, זה שאמור למנוע מבנימין נתניהו לרוץ בבחירות הבאות, איפה אתם מול החוק הזה?
אז בעניין החוק הזה אני יכול לומר לכם שזה לא, למיטב ידיעתי זה לא נושא שהובא להתייעצות מול יושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי. כשזה יגיע לדיון אז אני מניח שהיא תקבל את ההחלטה שלה.
היא שמעה על זה לראשונה אתמול בדיווח של עמית סגל?
למיטב ידיעתי כן.
וואלה.
מעניין, לא?
כן, מעניין.
לא, כי אתה אמרת... בנוגע להסכם בין יש עתיד לבין מפלגת העבודה, שברור שנפתלי בנט ראה את ההסכם ועבר עליו. אז מרב מיכאלי לא עברה על ההסכם בין יש עתיד לבין הימין החדש? הימין החדש אמרתי. תקווה חדשה?
אז אני אומר שוב, למיטב ידיעתי, זה לא הובא בפניה של מרב מיכאלי, לא יודע לגבי השאר.
לא, היא לא ראתה את ההסכם? היא לא ראתה את ההסכם בין לפיד לבין שר?
אני... אדייק את הדברים בדיוק לנקודה שאני מבקש. למיטב ידיעתי, היא לא ידעה על ההסכם, על הסיכום הזה, וכשהוא יובא לידיעתה ולצורך קבלת החלטה, בינתיים אני מבין שהוא הולך ויורד מן הפרק. אם יהיה צורך לדון בו, היא תדון בו עם ראשי העשיות האחרות. היא תקבל את החלטת.
היא מכירה את ההסכם בין יש עתיד לבין תקווה חדשה?
אם יורשה לי רק בפן האישי, זה נראה לי סעיף ממש ממש מיותר. יש עניין מוסרי של למנוע מאדם, בין אם זה נתניהו או כל אחד אחר, להתמודד לכנסת ולרשות הממשלה עם כתבי אישום. המניעה הפוליטית מתמודדות, גם כשמדובר בנתניהו וגם כשמדובר באנשים אחרים, דעתי האישית היא שהיא שגויה לחלוטין.
עמדתך האישית מעניינת אותי, אבל אני רגע שואל אותך, כמנהל מסע ומתן של מפלגת העבודה מול יש עתיד, האם אתה מכיר את הסעיף, כיוון שאתה אמרת שהצדדים רואים את ההסכמים אחד של השני, אז האם יושבת ראש מפלגת העבודה ראתה את ההסכם בין יש עתיד לבין תקווה חדשה?
ראינו את ההסכם בין יש עתיד לבין תקווה חדשה. הנושא הזה לא עלה בדיונים.
הוא לא הופיע שם? הסעיף הזה לא הופיע בהסכם שראיתם?
אנחנו עברנו להסכם, ההסכם לא בידינו. אנחנו, כל אחד מהצדדים קיבל את ההסכם לעיונו, אנחנו לא קיבלנו את ההסכמים לידינו.
חשפתם מהר מדי את אומר, חשפתם.
ולכן, לא, לא, עברנו על זה מאוד ביסודיות.
אז איך לא ראיתי את הסעיף? זה לא הבנתי, אני מבולבל קצת.
זה נורא פשוט. קלמן, אתה כבר התגברת על דברים יותר מסובכים, אני לא מאמין שאתה מבולבל.
ולמרות זו...
אני שעברתי על דברים
פחות מסובכים מה שקלמן עבר, גם אני מבולבל.
אנחנו בודקים את העניין הזה, ואני מניח שהיום תהיה בדיקה נוספת. כמו שהבנתם, הדברים עוד לא נחתמו בדיוק בגלל...
מה עמדתכם בעניין הזה,
אבל? העניינים האלה שאפשר יהיה...
עכשיו כשזה עלה, מה... וזיהיתם את הסעיף הזה, מתי שזיהיתם, מה עמדתכם?
כמו שאמרתי, זה יובא בפני יושבת ראש מפלגת העבודה, והיא תקבל החלטה בעניין. אני לא, למיטב ידיעתי, עוד לא קיבלה החלטה בנושא הזה.
תשמע, אני רוצה לקרוא לך את סעיף 18 להסכם שלכם, או לפחות את חלקו. הצדדים מסכימים לתמוך בחקיקה שתפעל לתיקון עיוותים ואפליה בזכויות החברים בקיבוץ ובמושב, על יחידות הדיור שלהם בקיבוץ ובמושב, זאת על בסיס השוואת התנאים החוכר בשטח העירוני. מה זה?
לדעתי כל המאזינים שלנו נרדמו.
אז בוא תעיר אותם.
מה אתה מצפה ממני לענות?
להסביר לי למה בהסכם לא מאוד גדול ולא מאוד רחב ושלא מקיף הרבה מאוד נושאים, את העניין של הזכויות של הקיבוצניקים על הבתים שלהם, היה לכם מאוד חשוב להכניס.
ומה לא בסדר בזה?
אני אמרתי לא בסדר, ביקשתי לך להסביר, זה הכל.
יש עניין של זכויות של אוכלוסיות שונות. דיברת מקודם על האוכלוסייה הגאה, דיברת על הנושא של תחבורה ציבורית בשבת בערים חילוניות או בערים שיש בהם רוב חילוני. עכשיו אתה מדבר על ההתיישבות. יש לכל מפלגה את הצרכים שלה, וכל מפלגה מעלה את הנושאים.
אתה יכול להסביר לי אבל רגע מה זה אומר? מה הסעיף הזה אומר?
אני, אם אתם רוצים שניכנס עכשיו לכל זכויות,
לא, לא,
לכל
לא.
סוגיית זכויות התושבים בקיבוצים ובמושבים, זה נשמע לי קצת
לא, לא, כרגע. זיהיתם כנראה איזושהי בעיה, ואתם רוצים לתקן אותה, שאולי זה בסדר. בוא תסביר לנו רק במילה מה הבעיה ומה הולך להיות עכשיו שונה ממה שהיה קודם.
אז כמו שאמרתי, יש...
לא אמרת.
כמו שאמרתי במסגרת הכללית, יש את הסוגיות שקשורות לזכויות קיבוצניקים ומושבניקים, ויש דברים שקרובים לליבם, ומכיוון שזו אוכלוסייה שמפלגת העבודה מאוד חשוב לה לדאוג לה, וגם ליושבת ראש המפלגה, אז אנחנו מרצים את מה שאנחנו צריכים כדי להגן את הדברים במסגרת ההסכמים.
טוב, לא נראה לי שנוציא יותר מ...
תרשום גם פה, כשתשובה לא קיבלנו.
כן. רונן צור, טוב, אולי נקיים דיון על הסעיף הזה, נדמה לי שעוד נשמע עליו. על הסעיף הזה, סעיף 18.
אני לא בטוח, אני לא בטוח שאתם צודקים, אבל אם תרצו להרחיב בו, אז אני
רק שאתם... רצינו, זה לא הסתייע.
לא הלך.
ולא בגללנו.
לא, גם אומרים, אחר כך התקשורת שטחית עוסקת בזה, אנחנו רואים סעיף שמעניין אותנו.
מי אמר על התקשורת שטחית? מה פתאום?
היו כמה כאלה. ואדוני, שיש לו את התשובות, לא רוצה להיכנס איתנו לרזולוציה של מה זה הסעיף הזה.
זה חבל שכך.
שכנראה התעקשת שייכנס, כי אתה מנהל את המסע ומתן.
אתם יודעים, יש חשיבות לסעיפים האלה, כיוון שיש כל מפלגה דואגת לאוכלוסיות.
כן, אבל לא הסברת לנו מה זה אומר. לא הסברת לנו את הסעיף.
אני באמת חושב שיש פה איזשהו עניין משפטי מורכב. אני ברשותכם חושב שזה לא הזמן להיכנס.
לא זו השאלה.
נקבע רעיון רק על זה. רונן צור, תודה רבה.
תודה לכם, חברים.
חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד.
בוקר טוב. ממש ייבשתם אותי, ואחרי כל כך הרבה זמן שלא התראיינתי אצלכם, חיכיתי וחיכיתי, אבל...
רק צריך להגיד למאזינים, אנחנו רצינו שהתעלה לשידור ממש בתחילת התוכנית, וכל פעם אמרו, היא עוד לא מוכנה, היא עוד לא מוכנה, היא עוד
לא מוכנה. לא, זה לא מוכנה, כי ילדה קטנה בתר בה, חבר'ה, זה לא קל ההתנהלות בבוקר.
לא, אנחנו לא באנו בטענות, עוד עד שבאת בטענות.
לא, בסדר, בסדר, הכל טוב. מה נשמע? כן, מה קורה?
אנחנו בסך הכל בסדר. איך אתם?
יופי. אחלה, לכיף, בדרך.
אז הילדה כבר בגן?
ברוך השם, כן.
קצת ביחור, הייתי אומר.
זה הכי חשוב.
נכון, ברור שזה הכי חשוב.
כן.
מה, ממה נתחיל? בואו נתחיל מכמעט מה שסיימנו עם רונן צור. מה זה החוק הזה? חוק הצינון של נתניהו?
כן, שמעתי שזה מה שהם מתעסקים, במקום להתעסק בכל הדברים החשובים, בממשלת האחדות, בבשורה שאנחנו מביאים, אבל בסדר, המטרה היא בעצם להגביל
כהונה. בוא לשידור ומסביר לנו שהשאלות שאנחנו שואלים זה לא השאלות הנכונות. אנחנו צריכים לשנות פה את הפרקטיקה, אסף.
לא, התוכנית לא עובדת, נכון? משהו בתוכנית מקולקל.
אנחנו צריכים לדעתי בשבע בבוקר לשלוח למרואיינים של מי שמונה ועלה מייל, שישלחו לנו את השאלות.
אז בוא נגיד ככה, אז נתחיל מחדש, נתחיל מחדש. חבר הכנסת מירב בן ארי, יש פה ממשלת שינוי, איזה יופי, כל הכבוד לכם.
יופי. אז אני רוצה, קודם כל, רציתי לפרגן להגיד לכם שאני קהל שבועי שלכם בכל מקרה, אז אני בכל מקרה אקשיב לכם, זה אחד. עכשיו אני אגיד לכם שהמטרה היא הגבלת כהונה. בסופו של דבר זו מטרה של כל שמונה הסיעות, להגביל כהונת ראש ממשלה, תתפלאו, אפילו הליכוד פעם הביאו את זה. אוקיי, פעם. וזו המטרה, באיזה קונסטלציה, איך זה יהיה, זה כמובן הכל עוד פתוח לדיון, וכבר עכשיו אני מזכיר לכם שזה טיוטות, וההסכמים לא נחתמו.
אין לזה הגבלה... קשר קלוש לבנימין נתניהו האיש.
לא, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם שאפילו שאתי בכולנו, כידוע לכם בהיסטוריה שלי, גם שם דובר על הגבלת כהונה, יחד עם הליכוד. ולכן מטרת העל היא הגבלת כהונה. וזה צריך להגיע, וצריך להגיע להצבעה, ואני אפתיע אתכם, יהיה לזה רוב. אוקיי? באיזה קונסטלציה, איך זה יהיה, אנחנו נגיע למתווה מוסכם.
אבל אתם מדברים על צינון...
אבל הגבלת כהונה זה חשוב לכל הציבור,
סבבה.
זה צריך...
הגבלת כהונה זה דבר אחד, שבאמת נכון. נידון לא פעם, אבל מה זה הצינון הזה של הארבע שנים, שראש הממשלה שסיים כהונה של שמונה שנים לא יכול להיות חבר כנסת ארבע שנים?
אז תסלחו לי שאני לא מתרגשת מהנוסח, יש לי ניסיון בחקיקה, העברתי 14 חוקים, חוקים משתנים, ונגיע לנוסח שנוסכם על כולם, ושיהיה הגיוני ושיהיה ראוי.
את בעד הנוסח הזה?
אני חושבת שהנוסח צריך, המטרה צריכה להיות הגבלת כהונה. ונגיע להסכמות. עשינו את זה. לא נעים להגיד לכם, אבל גם למאזינים. חוק מגיע בצורה א' לתרומית ונמצא, ומסתיים בצורה ד'. אבל, הייתי שם.
אבל בואי תסביר את הנוסח הזה. עובד.
אני חושבת שאתם יותר מדי מתעסקים בסעיף שכנראה יעבור שינוי מהותי.
יפטרו אותנו כנראה בסוף הרעיון הזה, כי אנחנו עוסקים בזוטות.
בואו נתקדם, בואו, אני באמת...
אבל תסבירי את הנוסח הזה, אני לא רוצה להתקדם.
אני חושבת שהנוסח הזה הוא קודם כל בטיוטת הסכם, שהוא אפילו עוד לא נחתם, הוא ברמה של טיוטה, ולכן ההתעקשות ללכת as is...
מירב בן ארי, מכיוון שניהלת הרבה מסעים ומתנים, את יודעת שטיוטת הסכם היא פרי של מסע ומתן בין שני צדדים. אתם הייתם בצד אחד, היה צד שני, ולסעיף הזה הגעתם אחרי השיח.
וחתמנו קלמן.
לא, אבל איך נולד הסעיף הזה?
לא, אבל לצורך העניין, אם בטיוטה היה כתוב שלא יודע, צריך לשרוף שולחנות, סתם, זה מה שמונח מולי. אז היינו שואלים אותך, למה שורפים שולחנות? והיית אומר, עזוב, זה טיוטה, זה לא משנה.
בואו נשים את הדברים בפרופורציות. אחד, יש לי ניסיון במסע ומתן, אבל במסע ומתן הזה לא הייתי, אוקיי? וגם יש לי ניסיון משפטי, אני עורך הדין, ואני אומרת לכם שטיוטה היא בסיס למסע ומתן. אם זה היה נחתם והייתם מראיינים אותי מראה בנוסח as is, הייתי אומרת לכם, וואלה, אני מסכימה,
את
לא מסכימה.
את מבינה איך מריח הסיפור הזה?
אני בוודאי שאני מריחה, גם אני מבינה את הוויכוח, ואני מבינה את
הרי הלאה. בקדנציה הקודמת, לפני כמה, דעתי, את לא היית שם במפלגה הזאת עוד.
לא, הייתי שנתיים בבית.
אוקיי, אז אני אומר, בתחילת הדרך היה ניסיון להרחיק את בנימין נתניהו כי יש לו כתבי אישום. עכשיו זה מגיע בדרך אחרת. בסוף תגיעו לזה שמי שמתחיל באות נון לא יוכל להתמודד. זה לא נראה טוב.
קלמן, אז בואו, אז שוב פעם, מאוד חשוב לי לחדד את האירוע ולשים אותו בפרופורציות הנכונות. המטרה היא הגבלת כהונה. הגבלת כהונה מקובלת כמעט על כל המפלגות, ואני מבטיחה לך שנגיע לנוסח מוסכם. אתם חייבים להבין, זה אירוע מורכב של שמונה סיעות, כל אחד וכל אחת יש לה משהו להגיד. אנחנו ניהלנו כמובן את האירוע, ולכן נגיע להסכמות עם כולם.
אז בין כל השמונה סיעות האלה, שמונה, נדמה לי שבע, לא? בין כל הסיעות האלה, שבע או שמונה, מי העלה את הדרישה שיהיה צינון של ארבע שנים?
אתה באמת מכניס אותי לתוך חדרי המסע ומתן, ושם לא הייתי. הייתי רוצה להיות, אבל לא הייתי. היה לנו צוות נהדר. אגב, צוות שנכנס ממש מתחת לאלונקה, כמו שאומרים, כדי כן להגיע להסכמות. מפלגת יש עתיד, בטח שמתם לב, מה שנקרא, נתנה את כל התיקים ועשתה הכל. מה שיאיר עשה כאן, אף אחד לא עשה לפניו, וצריך לתת לו את הקרדיט על האירוע הזה. היה לנו צוות מעולה, צוות טוב, אבל לא הייתי במסע ומתן, חבר'ה, אז... ומותר לשאול אותי מה היה בתוך החדר.
טוב, בואי נשמע
גם, קטע... גם אני לא יודעת הכל.
בואי נשמע כן. קטע ארכיוני, לא מהעבר המאוד רחוק, של יושב ראש המפלגה שלך, יאיר לפיד.
והיום הם זרקו את בית המשפט העליון מתחת לגלגלי האוטובוס, כדי להעביר את החוק הנורווגי שמשמעותו עוד ג'ובים, עוד מקורבים, עוד תפקידים, עוד לשכות, מפני שבשביל זה הם נמצאים בממשלה, בשביל הג'ובים שלהם, בשביל זה הם מעבירים את כל החוקים בשביל הג'ובים שלהם, שיתביישו להם.
ומה עושה יושב ראש המפלגה שלך כשהוא מקים קואליציה? מרחיב את החוק הנורווגי.
יש לך את הקטע הארכיוני, שהוא לא כזה רחוק מאתמול נגיד, בישיבת סיעה ששאלו אותו על החוק הנורווגי, יש לך את זה? כי אם לא נתמצאת למאזינים. את מה שאמר יו"ר הסיעה שלי בצורה כנה, גלויית לב ומאוד אמיתית.
אני חושב שהתשובה שאת הולכת לתת היא לא על השאלה על החוק הנורווגי, אלא התשובה, היא התשובה על הממשלה הגדולה.
בוודאי, אבל זה כל, הכל חלק מהאירוע. למה? כי אם אתה נותן לכל כך הרבה שרים, מישהו צריך להיות בכנסת, אסף. מישהו צריך להיות בוועדות. עם סיעה כמו תקווה חדשה, שמתוך שישה, יש להם ארבעה שרים, ואני מניחה שאחת לפחות או אחד יהיה סגן שר ויור ועדה, מי יישב בכנסת בוועדות?
אז מה יאיר לפיד של אז, שלפני שנה או שנתיים לא הבין?
אבל בגלל זה אמרתי לך, תביא את הקטע הארכיוני מאתמול.
הוא אמר נכשלתי.
שבו הוא אומר, ואני חושבת שזה דבר מאוד יפה, שבא ראש מפלגה ואמר, אני לא רציתי כזאת ממשלה גדולה.
אז אולי כל הביקורת שלכם, כל השנים, על הממשלות המנופחות של הליכוד, והחוק הנורווגי של הליכוד, אולי צריך להגיד, טעינו, לא ידענו מה זה להקים קואליציה, לא ידענו את כל האילוצים שיש. עשינו טעות.
אני חושבת שמה שהוא אמר אתמול, זה היה מאוד מאוד נכון. לא רצינו ממשלה כזאת גדולה. יש עתיד, תסתכל, אתה מזכיר לי את המורה שצועקת על אלה שמאחרים.
את מזכירה לי את שלמה קרעי מתחילת השעה הקודמת שאמר, לא רצינו, אבל גנץ קפה עלינו כל מיני דברים. אף אחד לא רוצה שום דבר.
אבל זה נכון, באמת לא רצינו ממשלה כזו גדולה, קלמן. לא רצינו, אתה יכול לבדוק
אותי. לא, גם נתניהו לא רצה.
למה אמרתי לך על המורה?
גם נתניהו לא רצה, לא הייתה ברירה.
בסדר, נתניהו. בוא, דיברת עליי, אתה רוצה לשאול את נתניהו, אתה שואל את שלמה קרעי, אתה שואל את מירב בן ארי אם יש עתיד, הנה אני אומרת לך, לא רצינו ממשלה כזו גדולה, ועדיין, עם כל כך הרבה שרים, מישהו צריך להיות בכנסת.
אז אפשר פחות שרים.
מה זה? אתה יודע, זה עוד פעם, אתה מזכיר לי את המורה, תסתכל כמה שרים יש יש עתיד יחסית לגודל של המפלגה.
לא יודע, יש עתיד, יש בממשלה הרבה שרים, ואז בעצם אתם נותנים הרבה שרים, אז אתם אומרים, עכשיו צריך גם חוק נורווגי.
אין בעיה, אז אני מציעה שמפלגות קטנות תיקחו פה, יהיו פחות תיקים ויהיו חברי כנסת. אני גם...
לא, אז אני חושב...
רגע,
לא, אז אני רק שואל, מירב, אני רק אומר, אולי שווה להתנצל בפני נתניהו. נתניהו, היו לו כל מיני אילוצים כשהוא הרכיב את הקואליציה, כל מיני מפלגות אחרות, נגיד כולנו. שגבירי תהיה את החברה הבאה. דרשו כל מיני תיקים.
אתה יודע כמה שרים היו בכולנו?
לא, אני אומר, יש אחריות למי שמרכיב את הקואליציה. ואז באתם בטענות לנתניהו שיש לו ממשלה מנופחת ושעושה חוק נורווגי שדואג לג'ובים. אולי כדאי להגיד, טעינו כשמתחנו ביקורת כזו על בנימין נתניהו, עכשיו אנחנו מבינים מה זה אומר להקים קואליציה.
אוקיי. ליש עתיד, יש מטרת על, והיא להחליף את הממשלה הכושלת הזאת.
אז זה כמו של בנימין נתניהו, הייתה מטרת על להקים ממשלה. אתם אותו דבר. יאיר לפיד לצורך העניין הוא בדיוק כמו בנימין נתניהו.
חבר'ה, אני לא הכרחתי את נתניהו להקים ממשלה עם כחול לבן במנגנון פריטטי שהוא האשים במנגנון.
ובנימין נתניהו לא הכרח את יאיר לפיד להקים ממשלה עם גדעון סער ועם נפתלי בנט.
בוודאי, אני גם לא צריכה את האישור שלו להקים ממשלה. אנחנו החלטנו להקים ממשלה, כי זה מה שהכי טוב לעם ישראל. אני רוצה גם להזכיר לכם שבממשלה של גנץ היו 36 שרים, פה יש 26, קצת פרופורציות בכל האירוע, ואם כל זה...
28 לדעתי, לא?
אני הבנתי שיש 26, זה מה שהבנתי, אבל בואו, אני אומרת לכם, האירוע כאן...
12 לפה ולשם, לא...
כן,
לא... הרגו עוד אף אחד.
אתם שואלים אותי מה אני אהיה בכנסת הזו? עם כל הניסיון הפרלמנטרי שלי, אני אוהב את הכנסת ואני אהיה חברת כנסת. ואני לא רוצה, רציתי להגיד משפט לפני שאתם לא נתתם לי.
מה תקחי, אבל איזה ועדה?
רגע, אני רק רוצה להגיד לכם שהריצה הזאת להיות שר ושר, הכנסת היא המקום הכי חשוב. ואני לא מצליחה למה חברי כנסת חדשים שמעולם לא הביאו שאילתה או דיון דחוף, רצים.
רגע, אז בוא רגע נדבר שני רגע, נדבר על התפקיד שלך בכנסת הבאה. מה זה יושבת ראש ועדה לביטחון הפנים?
כן.
מה זה?
זה מה שאמרו, אבל שוב פעם, זה עדיין...
לא נחתם, לא נחתם, אבל מה זה?
לא נחתם.
מה זה הוועדה הזו?
לא נחתם, לא צועקים יש לפני הגול, בעולם הכדורגל.
לא אומרים הופ לפני קפצת, אבל מה זה אומר? מה זה הוועדה הזו?
המטרה היא להקים ועדה שבעצם תעסוק בכל נושא ביטחון הפנים, גם נושא של אלימות, נגד נשים, גם פשיעה בגדר
הערבי. יש כזאת אחת היום, קוראים לה ועדת הפנים של הכנסת.
כן, אבל אני לא חושבת. באמת, זה אני אומרת לכם מניסיון פרלמנטרי, שוועדת הפנים והגנת הסביבה לא יכולה לעסוק גם בענייני ביטחון פנים.
ברור, את צריך עוד ועדה. את צריך עוד ועדה.
אל תדאגו, זה לא יוסיף שקל למדינה. בסופו
של דבר, אני נשאר... לא, זה רק יוסיף עוד ועדה ועוד יושבת ראש ועדה.
כן. בסופו של דבר זה סמכויות פשוט שאנחנו מטפלים בהם.
אני חשבתי את... אולי זה דרככם לקצת בסמכויותיו של מנסור עבאס, יושב ראש
לא,
ועדת הפנים.
לא, אני לא חושב, אני אומרת
כדי
לכם.
כדי שבימין לא יגידו שהוא מקבל לידיו גם
את... מסוכן לתת לו את המשטרה.
את האחריות על ביטחון הפנים.
אני לא שמה, ואני חושבת שהוועדה היום לא מסוגלת לעסוק גם בנושא של ביטחון פנים. ואגב, שני שרים לפנים וביטחון פנים זה בסדר, וועדת כנסת לא מוצדקת. מוצדקת לחלוטין, מהמוצדקות, כמו שאומרים אצלנו. בטח אחרי השנה האחרונה. סליחה, אני, אתם יודעים, יש דברים שאני מסכימה איתכם, ואני אומרת לכם, לדעתי זה בוודאי של
ממשלה רחבה. לא הסכמת איתנו שום דבר 12 דקות.
אנחנו מסיימים את השיחה, תסכימי איתנו על משהו. תסכימי איתנו על משהו ונשחרר אותך.
מה?
משהו שאמרנו שאת מסכימה.
חלק מהדברים מסכימה איתנו.
שאני מסכימה איתכם שרצינו ממשלה צרה יותר. מה?
מסכימים? את מסכימה
קלושה. טוב, נסיים בזה, חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, יושבת ראש הוועדה
החדשה.
רגע, סליחה, קודם כל שנחתום, בהמשך לשיחתנו, חכו בסבלנות.
אז רק חברת הכנסת מירב בן ארי.
חברת הכנסת מירב בן ארי, זה מספיק לי.
להתראות, תודה רבה.
תודה רבה, ביי.
אלה הדיווחים הראשונים לדעתי בשעה הזו, נכון?
באמת? 9:38?
דרוקמן מפטר אותנו אחרי, לדעתי איתמר דרוקמן מפטר אותנו אחרי התוכנית הזאת, ולכן אני מציע שב-20 דקות האלה שנשארו לנו לקריירה הרדיופונית שלנו, קלמן, נתפרע. תגשים את כל מאווייך.
תן לי לעוף עם הפקקים הכי משוגעים שעולים לי בראש, בסדר?
אתה משוגע.
דרך אשדוד תל אביב, עמוסה ממחלף ראשון דרומה עד מחלף השיבה, דרך 4 דרומה, עמוסה מצומת פרדסיה עד צומת הדסים, ומחלף רעננה דרומה עד מורשה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, ובאתר שלנו פרסומות ונחזור. פרופסור מיכל שוורץ, המחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן, שלום.
שלום וברכה.
אנחנו קוראים היום בעיתונים על תרופה חדשה לאלצהיימר.
נכון.
מה, זאת נשמעת מסויגת?
אני נשמעת מסויגת מכמה סיבות. ראשית, זה לא תרופה במובן הזה שיש פה ריפוי למחלת האלצהיימר.
היא לא מרפאת, היא מסייעת לעבור את המחלה.
לא, גם זה לא. היא תרופה, זאת אומרת, זה אושר על ידי רשות הבריאות האמריקאית, כטיפול שמותנה בכמה דברים. ראשית, שנית, זה טוב, יעיל, במקרה הטוב לחולים בשלבים מאוד מאוד ראשונים של המחלה. המחלה הזאת היא מאוד מורכבת, היא מאוד הטרוגנית, היא שונה מחולה לחולה. אצל חלק גדול מהחולים יש תופעה של הצטברות חלבונים, שבאופן כללי אנחנו קוראים להם אמילואידים או פלאקים. היא מסייעת בשלבים המאוד ראשונים, ולכן הם מסייגים והם אומרים שאחוז המספר החולים שיהנו מזה הוא קטן, וגם כאן בחולים שכן יהנו מזה יש ירידה בפלאקים, אין עדות ברורה.
רגע, אבל בסוף, מה זה כן נותן? את כל ההסתייגויות הבנתי. למה זה כן טוב?
מה שזה נותן, אצל חולים בשלבים מאוד ראשוניים של המחלה, צריך לזכור שגם מחלה רדומה במשך הרבה שנים עד שהיא קורית.
שגם את השלבים הראשונים את אומרת קשה לזהות.
בדיוק. אז עכשיו יש פה שתי בשורות. לאחרונה גילו שבדמו של חולה אפשר לזהות החלבון. כלומר, יש דרך לזיהוי יחסית מוקדם של החלבון, חלבון שמצטבר במוח. בדם, ואז אפשר לבדוק שלב מאוד מוקדם, ועדיין זה שלב אחרי שהמחלה כבר הייתה רדומה לאורך שנים, והחולים שיכולים ליהנות מזה, זה חולים בשלב המאוד ראשוני, ויש סיכוי שאם יצליחו למנוע או להוריד את כמות הפלאקים אצלם במוח, כשתהיה תרופה יותר טובה, הם יוכלו ליהנות מנה.
לא, לא הבנתי, אבל רגע, פרופסור שוורץ, אלה שכן יוכלו ליהנות, במרכאות ליהנות מהתרופה הזו, במה היא תועיל להם?
זה יוריד להם את כמות הפלאקים, ועל ידי זה אולי ידחה קצת את התקדמות המחלה. ואז ליך שתהיה תרופה שהיא באמת תהיה יותר יעילה, עדיין הם יוכלו ליהנות מנה. כאלה שלא יקבלו את התרופה הזאת, ליך שתהיה תרופה לא ייהנו מנה.
אבל גם בלי קשר לתרופה, את אומרת, זה יעט אבל את קצב ההידרדרות.
אצל חולים בשלב מאוד ראשוני, גם חברת ביוג'ן, שבעצם קיבלה את האישור, בשלב הראשוני כשהם פתחו את הניסוי, הם גילו שאין להם אפקט, וכשהם עשו האנליזה יותר מעמיקה, הם ראו שבקבוצה מסוימת של חולים, שטופלו בשלב מאוד מוקדם של מחלה, הצליחו להאט ולהוריד את הצטברות הפלאקים. ולכן הפלאקים זה בעצם המסר של החברה. אנחנו מצליחים בשלב מאוד מוקדם להוריד את כמות הפלאקים. בשלב זה העדויות שלהם מאוד זהומות על יכולת לעצור הידרדרות קוגניטיבית.
משהו בין השורות, אני מבין שאת לא היית מאשרת את התרופה הזו.
אני לא אומרת את זה. א', אני לא יושבת ברשויות הבריאות הבינלאומיות. שתיים, עם כמה שאני מכירה היטב את הניסוי הקליני שהם עשו, המחלה היא נורא מורכבת, ואני חושבת שהצד החיובי בזה שה-FDA אישר את התרופה הזאת, שזה תמריץ לחברות נוספות להשקיע בפיתוח תרופות למחלה הזאת. המחלה הזאת היא מחלה קשה, היא מחלה מעליבה, היא מחלה שהשכיחות התחלואה בה הולכת ועולה עם עלייה בתוחלת החיים. כן, צריך לעודד חברות לפתח תרופות למחלות האלה. עד היום, במשך 18 שנה, לא אושרה שום תרופה למחלה הזאת. אז הבשורה היא לחברות, תמשיכו, יש מקום להמשיך לפתח, אנחנו עוד לא שם.
איך את מסבירה את זה שבאמת כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה גורמים מנסים למצוא תרופה, אם לא כדי לרפא, כדי להקל, כדי למנוע, כדי לעכב, ולא מצליחים?
אז יש לזה כמה הסברים, והסברים מאוד משכנעים. ראשית, קודם כל למען גילוי נאות, אני עוסקת הרבה מאוד שנים במחלה, וגם אני את עצמי מפתחת מזור למחלה הזאת. אז זה דבר שאני חייבת לומר. אבל חלק מהכישלון, המחלה הזאת התגלתה ב-1906, על ידי רופא בשם אלצהיימר, רופא גרמני שהגיע אליו חולה ואמרה לה, אני מאבדת את הזהות שלי, ורק אחרי 5 שנים כשהיא נפטרה ועשו אנליזה של המוח שלה, גילו את הפלאקים האלה. הסיבה שעד היום אין תרופה, הסיבות. א', המחלה מאוד מאוד הטרוגנית, יש לנו חולים עם פלאקים בלי ירידה קוגניטיבית, יש לנו חולים עם ירידה קוגניטיבית בלי פלאקים, כלומר היא מאוד מאוד הטרוגנית בין החולים. שנית, הפלאקים זה לא הגורם היחיד שגורם להידרדרות במחלה, מחלה יש בה הצטברות של חלבונים נוספים ולא רק חלבונים מאמילואידים, יש בה גם דלקת מקומית, יש הרבה מאוד גורמים, ולכן טיפול שממוקד רק בגורם אחד, גם אם הוא יעיל, הוא לא מספיק, כפי שאנחנו רואים בתרופה של ביוג'ן, זה פשוט לא מספיק.
פרופסור מיכל שוורץ, במחלקה לנאורבריר ולוגיה במכון ויצמן, תודה רבה.
בבקשה.
ביי.
ביי.
אני במקומך הייתי ממציא משהו שיקרא על שמך שהוא לא מחלה קשה מאוד. תמציא איזה פרי. פרי משמח, פרי לקיץ.
אתה מדבר על
מחלה.
על אלצהיימר, האיש שזיהה את המחלה.
כן, ואז קראו למחלה אלצהיימר. תחשוב על זה, הייתה מחלה איומה על שמך. עדיף שיהיה איזה פרי קיצי שקוראים לו קלמן. תביא קלמן, בואו ניקח לפיקניק קלמן.
אני רואה את ההמונים נוערים לרשתות השיווק לקנות את הקלמן.
כן, כן.
כן.
ארטיק בטעם קלמן.
בואו, קרא דיווחי תנועה.
אני לא יכול. לא שמו לי דיווחי תנועה. לא רוצה להאשים אף אחד, אבל...
אלא, תניח רגע את הטטריס ו...
מה היה הסייל בזרה בדיוק שהסתכלת לראות מה זה, כן? מה, היית בטיק טוק? אלה הצעירים האלה. איך לא להביא מפיקים צעירים מדי, אלא...
יש לך שם משהו מדרך החוף.
דרך החוף, דרום העמוסה ממחלף אולגה דרום לסירוגין הרצליה. איילון לכיוון צפון, עמוס ממחלף מבוא איילון וקיבוץ גלות עד השלום. דרום המשמריהו מזרח עד השלום. עוד דיווחים כאן מוקד התנועה כוכבית 9.
בואי נה, אגב מישהו מזכיר לי שיש פרי על שמי. קלמנטינה.
צריך להעמיד לדין את מי ששלח לך את משחק המילים הזה. פרסומות ונחזור. אנחנו לקראת סיום התוכנית, ועל כן אנחנו משמיעים את עוד סיום התוכנית. מה קרה? תגיד, אנחנו משפחה פה, מה?
לא, הייתה פה איזו הבנה לדעתי.
למה?
לא משנה.
משה שטיינמץ איתנו?
איתנו. בהחלט.
מה אומר המפכ"ל?
המפכ"ל אומר שלקיים את המצעד ביום חמישי דרך שער שכם זו החלטה לא טובה, שלא רק שתגבה מחירים בהבטחה בתוך ירושלים, זאת אומרת במצעד עצמו, אלא תחייב העלאת כוננות גם במקומות נוספים בארץ, למשל בוואדי ערה ובעוד מקומות שבערו רק לפני כמה שבועות, ובעצם הוא עובד על גיבוש מתווים, זאת אומרת, הוא ובעיקר מחוז ירושלים עובדים על גיבוש מתווים אחרים שיאפשרו לקיים את הצעדה ביום חמישי הקרוב, שזה בעצם אומר מסלולים אחרים בירושלים לא דרך שער שכם. כן, אנחנו יכולים גם להוסיף שלפי גורמים ביטחוניים, מה שהשבק הציע זה לקיים את האירוע ברחבת הכותל, זאת אומרת, בלי מעבר בשער שכם, אלא מעבר דרך הרובע היהודי.
משה, ראינו אתמול איזה שהם פרסומים על תוכניות של פלסטינים, ערבים, לצעוד שם באזור הזה, כנראה בלי בקשה של אישור מהמשטרה. אתה יודע להגיד משהו על זה, או משהו על התוכניות של המשטרה מול זה?
האמת שאינני מכיר, אבל צריך לזכור, שער שכם הוא מקום שמאובטח בשוטף באופן משמעותי. אני מניח שכך או כך המשטרה תתגבר את כוחותיה שם ביום חמישי, לא משנה מה יהיה. צריך לזכור גם שיש את חברי הכנסת מהימין שהודיעו שהם יצעדו בכל מקרה.
משה שטיינמץ, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בחמש וחצי, נגיד, הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנס כדי לדון בדיוק בעניין הזה. אתה רוצה זה?
מה שלך, ציוצים?
להקריא ציוצים? אנחנו לא מקריאים ציוצים, כלומר, אפשר לכתוב בטוויטר מה שרוצים, אנחנו לא מקריאים ציוצים נגד מרואיינים שלנו בדרך כלל, אלא אם כן זה ממש מצחיק. מישהי שאני לא מצליח להבין איך קוראים לה, כותבת שאף אחד לא רוצה לאכול אלצהיימר, וזה נכון. ברק כותב סינדרום קלמן, אני לא יודע על מה זה.
קצת המחלות. אור לקח את ההערה שלי למירב בן ארי, שעוד מעט הם יציעו שמי שמתחיל באות נון לא יוכל להיות ראש ממשלה, ואומר שזה רעיון לא טוב, הם לא יקבלו את זה, כי אז גם נפתלי בנט לא יוכל להיות.
הסוציולוג מגן על לפיד, ואומר לשפוט את לפיד כאילו המציאות פה מתנהלת בריק. זה גם קצת ריק מתוכן, לזכותו יאמר שהוא הודע בקשל שלו במקרה הזה, דבר לא כך רגיל בפוליטיקה הישראלית.
ועוד ועוד.
כן?
יאללה, בואו ננעל את העסק.
רגע, אופר כותב, יש לי עוד... כן, אופר כותב, מאז שקלמן חזר מהחופש, מאשימים את קלמן ליברמן בשאלת שאלות לא נכונות יותר מהרגיל. זה הסטטיסטיקאי שלנו. ספר את הפעמים.
אתה שאלת שאלות נכונות בשבועיים שאני לא הייתי פה? אנחנו סגרנו בינינו שאתה לא שואל שאלות נכונות.
איתמר דרוקמן ערך, אליי הגנה הפיקה, וכנראה עשתה עוד כמה דברים תוך כדי.
ועדיין עושה אותם אגב, אני רואה מפה, מעבר לזכוכית. שיהיה בהצלחה שם, שתמצאים מחירים זולים תמיד.
קרן יומן על הביצוע הטכני. חגית אלחייני ממוקד התנועה קלמן ליבסקין, תודה רבה.
סף ליברמן, להתראות.